אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס, יעל צייטין על העריכה והפקה, ופסח בגד, הטכנאי שלנו. שבוע שעבר הגשנו תוכנית מיוחדת על הרב משה גרילק, סופר, עיתונאי ומראשי העוסקים בקירוי חוקים בארץ ובעולם. השבוע אנחנו בחלק השני של המסע בחייו של הרב משה גרילק ז"ל. לי אישית קשה לומר ז"ל. בהזדמנות הזאת תודה לרדיו קול חי ולמנהל התוכניות בצלאל כאן, על ההזדמנות לדבר על הרב משה גרילק בשני תוכניות. נדבר עם הרב מרדכי נויגרשן, נדבר עם, נשמע את הרב ישעיהו קרויס, הרב אליהו גוט מעיתון משפחה, החזן חיים אדלר. ואנחנו נביא גם את קולו של הרב משה גרילק שמספר על חייו. בתחילת הדברים אני רוצה להביא לכם את מאמר המערכת הראשון שהיה ביתד נאמן, שהיה לנגד עיניו של מרן הרב שך. במאמר הזה כותב ככה הרב משה גרילק, גיליון ראשון של עיתון חדש, עיתון יומי שפנה לעם ישראל בארצו ובתפוצות, ומגמתו לשקף את ההתרחשויות בעולם ואת ההתייחסות אליהם מזווית ראייה נאמנה אך ורק לתורה. עיתון שהוקם ושייך ליזמים פרטיים, משוחרר מכל השפעה פוליטית, מפלגתית או כיתתית, והכפוף לראות על דעת גדולי התורה. יתד נאמן מבקש, זה המערכת הראשון של העיתון, להביא את עמדת היהדות ותורת ישראל בכל תחומי החיים, ולא רק בנושאים המוגדרים כדתיים, מתוך אמונה שהתורה היא הפשר היחיד להיות אדם ועולם, להציג לקוראיו השקפת עולם יהודית נאמנה ומקורית, שראשיתה במעמד הר סיני והמשכה בנתיב שסללו מורי התורה מדור לדור, נתיב אשר הבטיח ומבטיח את קיומו של עם ישראל בכל שערות העידים. לאמץ את הקשר עם העם היהודי ברחבי תבל, להיות פה למצוקותיו, להיאבק עמו באויבו הגדול, ההתבוללות אשר לדבוננו פשה גם בארץ. ללמד דעת ולהיאבק בדעות כוזבות ומטעות שקיימת תוצאה ישירה מבורות וחוסר ידיעה, ומהדר הכרת תורתנו ומצוותיה. עברנו ההיסטורי והווי החיים היהודים ביופיו ובתארתו. לעודד ולטפח, ללמוד תורה, שמירת מצוות ועשות חסד, מתוך התייחסות רחבה ומעמיקה אל החיוב, ולהתעלות מעל מחלוקת והפירוד שדרכן מוצגת היהדות כיום לעיני הכל. להגיב ולבקר תופעות שליליות ולהשיב למחרפים דבר, בלי להיגרר לסגנון ולתרבות הדיבור של איש את רעהו חיים בלאור, לשמור על כבוד האדם יריב כאוהב, להיאבק בדעות ומעשים ולא באנשים, לעמוד לימין דלים ולסייע לכואבים במצוקות חייהם, להשמיע את קולם של אלו הנרדפים על דתם בחוץ לארץ והסובלים עקב אמונתם גם בארץ ישראל. אנו נושאים את עינינו למרום בתפילה שאכן נמלאו משאלות לבינו לטובה. ממש מערכת מאוד מעניין ומאוד ייחודי שגם מתאים להיום. אבל היום העיתון הוא אחר לגמרי. אז מאוד הטריד אותי הרעיון המרכזי שהיה בעיתון משפחה עם השופט אהרון ברק. בתקופה האחרונה הרב משה גרילק ז"ל עבר לגור לגבעת זאב בשכונת הגן איילות אצל ביתו הרבנית שלומית ולדן, שהיא יחד עם בעלה חתנו הרב רום אילל לאריכות ימים סעדו אותו. ביקרתי אותו מספר פעמים, הבן שלי גר מעל הרב ולדין, אז ביקרתי אותו מספר פעמים. הייתה לו דעה ברורה למצב, בעיקר הטרידה אותו פסקת ההתגברות. הוא גם כתב מספר מאמרים על דרך ההתנהגות של השופט אהרון ברק, ובהזדמנות הם יקבלו גם את הפרסום שלהם. אחרי ה-30 התכנסו בני המשפחה וידונו על החומרים שהוא השאיר, בעיקר מאמרי הגות מירחון ניצוצות וניצוצות נוספים שהוא רצה להדפיס. מערכת משפחה של היום היא לא אותה מערכת שהרב גרילק הקים בשעתו, אבל כנראה אנחנו בדור חדש. דרך אגב, היה לי בבית את עיתונאי יתד נאמן מהשלוש שנים הראשונות כשהוא היה במערכת. לאחר בנית העיתונים האלו, קרחתי במספר קרחים של העיתון שהוא היה שם במשך שלוש שנים. לאחר פטירתו, הוצאתי את הקרחים מהבית, העברת את זה למחסן, יבוא דור אחר שזה יעניין אותו. ובשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נקדיש תוכנית מיוחדת לדמותו של החבר יצחק נחשוני, שעבד ביחד ונפגשנו הרבה, ונשמע תוכנית מיוחדת עליו. ערב טוב לידי הרב מרדכי נויגרשל, מרצה בכיר בכל מיני קבוצות, בכל מיני מקומות, שאלות והערות. אתה מוכר אצלנו מהתוכניות שלך, אקטואליה ועוד נושאים נוספים מעניינים, שדרך הרדיו בכלל אתה כמרצה בכיר בערכים ובעוד מקומות. תספר לנו לקשר שלך עם הרב מוישה גרילק.
הקשר שלי עם הרב מוישה גרילק היה דווקא בגלל שגם הוא וגם אני לא היינו קשורים באופן רשמי לשום אחד מהארגונים, ולכן היינו אצל כולם. היינו בסמינרים הראשונים, מהסמינרים הראשונים של ערכים, אפיקים, גילויים, תורה ואמונה, ובהרבה מאוד מקומות בעולם. ולמעשה זה היה ככה. לפני למעלה מ-40 שנה התגבש איזשהו צוות קטן הכמות, שאפשר גם להגיד רב האיכות, של קבוצת אנשים, חלקם רובם בעלי תשובה, אנשי מדע, ומיעוטם אנשים שבאו מעולם התורה, מעולם ישיבות, וגיבשו את מה שכינינו אז תוכנית מערכת ההוכחה לאמיתות התורה, שהייתה הלוז של הסמינרים הראשונים, סמינרים שנמשכו 8 ימים, 7 ימים לכל הפחות, ושעשו מהפכה בחשיבה אצל כל כך הרבה אנשים. בצוות הזה, כאן הצוות, כאן השבט, היה הרב משה גרילק. והצעיר שבכולם, הייתי אני. ובין שנינו, זאת אומרת, במרחק של 10 שנים מעליי, במרחק של 8, 7, 10 שנים מתחתיו, היו כל השאר. ובאמת הרב גרילק היה את הנושא הזה, זאת אומרת, הייתה אצלו כבר בחינת גלגול שלישי או שני, כי את הייחוד של הסגנון שלו הוא כבר ביטא לפני כן. כשבשנת תשל"ג, שזה כבר 50 שנה, הוא יחד עם הרב שמואל חסידה הוציא את הדף של דע את יהדותך, זאת הייתה מהפכה. אני כשדיברתי בלוויה, בהתראה קצרה מאוד שנתנו לי, כי בדרך הטבע זה תמיד בהתראה קצרה, אני פשוט נפל לפי משפט שאחר כך ראיתי שהרבה השתמשו בו, שבדור הפלגה שלנו, שבו אנשים מדברים באותה שפה, אבל לא מבינים אחד את השני, זה מה שהיה בדור הפלגה. הוא ביקש תית, הוא הביא לו לבנה, הוא ביקש לבנה, הוא הביא לו פטיש. דיברו באותם מילים, אבל ייחסו למילים משמעות אחרות. באותה מידה, זה מה שקורה היום. אנחנו מדברים שפה אחת, לא מבינים מה שאנחנו אומרים. הוא המציא שפה. הוא המציא שפה חדשה לדבר עם הציבור הרחב. ולקראת השיחה הזאת אני אתגלגל במוחי, מה אני אומר לרב גליס? אז אמרתי, נפלה במוחי הגדרה חדשה. כתוב אצל דוד המלך, וחרב אין ביד דוד. דוד המלך לא היה לו חרב כשהוא עמד מול גוליית, אבל הוא ירה לו לתוך הראש. הוא היה אבן לתוך הראש. אבן זה דבר קונבנציונלי, אבן זה דבר שמשמש לבניין, אבן זה דבר שכולם משתמשים בה, אבל הוא ירה לו את האבן לתוך הראש. הרב גרילק לא היה מבין אלה שהיו עומדים ברחוב וצועקים, מבינים, מוחים, מטריסים. הוא המציא שפה חדשה. חרב אין ביד. לא היה לו חרב, הוא לא שלף חרב, אבל היה לו אבן, אבני בניין. בספר יצירה מכנים את האותיות אבנים. האבנים הללו, האותיות, חדרו ישר לתוך הראש, ויותר מזה לתוך הלב. הרי הדעת ביהדותך זה היה דבר גאוני. הוא פשוט ערך שבוע שבוע עיתון, כאילו שיצא בימים ההם, בתקופת התנ"ך, בתקופת חז"ל, ובכל דף היה כמה דברים מכל מיני תקופות שכתבינו מדווחים בסגנון עכשווי של אז, לפני 50 שנה, והציבור התברר כצמא, ובצורה שעד אותו רגע הוא לא היה מודע לזה כמה שהוא צמא. ושלום רוזנפלד, העורך של העיתון, שהפך להיות ידיד גדול של הרב גרילק, שהוא בעצמו היה אדם מלומד ואדם לא מסוג העיתונאים שאנחנו מכירים בחוגים האלה היום, הוא היה אדם, איש רוח הוא היה. הוא דיווח שיש עלייה גדולה של מכירה של העיתונים, אז כשלא היה כלי תקשורת אחרים, היו רק עיתונים. זה היה עוד לפני שהגיעה הטלוויזיה למדינת ישראל. זה רואה לא ממש לפני, אבל בתחילת דרכה של הטלוויזיה במדינת ישראל. והתפוצה של העיתון גדלה בהרבה. ואנשים מחפשים את הדף הזה. זאת הייתה ההתחלה. אבל היה לו גם את הבית בתל אביב. והיה לו גם את האח, רב מנחם, שהיה אחיו הצעיר יותר, שנפטר הרבה לפניו, היה חולה, שהקים את בית נעשה ונשמע בתל אביב, שגם שם אני מסרתי הרצאה שבועית, וכך התיידדנו, כל בני משפחה, הפכנו יחד לבני משפחה, וכל סלטה ושמנה של הבוהמה התל אביבית התמקדה בדינמיקה שבין שני הבתים האלה, בין הבית באזור הבימה שם,
איפה
שהיה ביתו של הרב גרילק, לבין הבית ברחוב רוטשילד, 112, איפה שהיה מרכז נעשה ונשמע. והמונים חזרו בתשובה אז, והבתים היו פתוחים בפניהם, הבית שבו הם למדו, והבית שבו הם ראו איך נראה בית יהודי, איך נראים בני זוג שחיים חיים יהודים, איך מגדלים ילדים יהודים, וזה היה כמים קרים על נפש עייפה. וזה אחד המקומות הראשונים שגילו שמצד אחד יש צמאון, ומצד שני יש כלים שבהם אפשר למלא מים ולהשקות ולרבות את הצמאון הזה.
זאת אומרת, הוא נתן איזשהו קו שהביא אותך לייסד את הארגון של יהדות מזווית שונה, שהארגון הזה הוציא כבר כמה דברים מעניינים. זאת אומרת, הוא נתן איזשהו קו.
הארגון של יהדות מזווית שונה זה ארגון שלמעשה נועד לשלם מס הכנסה.
כן, טוב.
שאפשר יהיה למכור כל מיני דברים, ספרים וקלטות, אבל באמת החומרים, כל הסגנונות, הרי הרעיון שאפשר ללמד פרקי אבות, שאפשר ללמד גמרא בלי לקרוא לזה גמרא, שאפשר ללמד מהר"ל, שאפשר ללמד אפילו דברי מחשבה עמוקים יותר, ובתנאי שתמצא את השפה, ובתנאי שתשתמש במילים שלא יפחידו את האנשים, שלא ירחיקו את האנשים, ושלא יזכירו לאנשים את ההוא מהתקשורת המאיים, את ההוא זה שגונב את כספי המדינה, את ההוא זה שחי על חשבון אחרים בלי שוויון בנטל. פתאום התברר להם, איך אמר פעם הרב גרילק, הרב גרילק אמר שהוא, כשהוא היה בברזיל, הרי הוא היה בשליחות בברזיל בשנת תפשין כבב, הוא יצא לברזיל, והוא היה שם 4 שנים, והוא חי את ברזיל. לאחר מכן, כשהוא כתב ספר על אנוסים בספרד, הוא כתב דווקא על אנוסים בפורטוגל, לא בספרד, זה דבר נדיר, אף אחד לא כתב על אנוסים בפורטוגל, כי הוא חי את האווירה של התרבות הפורטוגזית שם בסן פאולו, איפה שהוא היה. והוא לימד שם בבית ספר שנקרא בית חינוך, הוא ואשתו, שניהם היו מורים שם, הרבנית שרה. ועד היום, כשמסתובבים בברזיל, זוכרים את השם. אנשים כבר שלמדו אצלו, נהיו סבים לנכדים, עוד זוכרים את השם. אלה שבכלל לא ראו אותו מעולם, מדברו על מה שעשה שם הרב גרילק. והייתה שם מסיבת סיום למנהל בית הספר, למנהל התיכון. מנהל התיכון היה גוי ברזילאי, איש אקדמי, שבא לנהל את לימודי התיכון, ללמד ליבה, לא יודע, למה ליבה ניתן נקבה? למה לא אורם לב? אצלנו זה נהיה לשון נקבה, אולי בגלל מרב מיכאלי, לא יודע. בכל אופן, בא ללמד את הילדים שם לימודי תיכון, לימודים כלליים. אחרי כמה שנים, הוא עמד לפרוש, ועשו לו מסיבת פרידה. ואז הוא אמר ככה, כשבאתי לפה וראיתי את הרבינוס השחורים, למה הדבר היה דומה? האדם שהולך בג'ונגל, ורואה מרחוק איזה יצור, הוא מבוהל, הוא חושב איזה חיה טורפת, ואז הוא לאט לאט מתקרב בפחד עצום, ואז הוא רואה שזה לא חיה טורפת, זה בן אדם, אבל אולי זה שודד דרכים, מי יודע? ואז הוא מתקרב עוד, ואז הוא רואה שבן אדם דווקא נחמד, ואז הוא לאט לאט מפסיק לפחד, עד שהוא מגיע ופתאום הוא רואה שזה אחיו. זה מה שקרה לנו. כשאני הגעתי לפה, כל כך פחדתי מכל הרבינוס האלה, כל הרבינוס השחורים. היום אני עוזר אותם ונפרד מהם כמו שנפרדים מאח. ואת הדבר הזה, את השפה הזאת שלא בכל צלצלי שמע, ולא בכל צלצלי תרועה, ולא בצעקות, ולא במחאות, ולא באיזה מנהלים את המאבק, אלא מנהלים אותו בשפה שהם מבינים, בשפה של הסברה, ובסגנון מכובד, מכובד עד מאוד. לא לרדת לסחבקיות של הסגנון שלהם, להעלות אותם בסגנון שלנו, בסגנון שלהם, לרמה של הדברים שאנחנו מדברים. והייתה לו בזה הצלחה כבירה. אנשים ראו שהוא מכבד אותם. איך אמרה לי פעם אישה אחת, הייתי במסע בפולין, הייתה שם אשתו של הרב שמואל בסר, הבן של הרב יחזקאל בסר, עם קבוצה, זה המסע של נשים אמריקאיות וקנדיות. אז היא אמרה לי, הרב נויר שלה, אנחנו לא מבינות כל מה שאתה אומר. אבל דווקא בגלל זה, אנחנו שמחות, כי זה מכבד אותנו. ככה זה היה גם ביחס לציבור הרחב, ששמע את הדברים בסגנון שהרב גרילק לימד. ואני אגיד עוד דבר. היום אנחנו מכירים, יש כאלה שמכירים, אחד משני סגנונות. או לתקוף, לפעמים בסרקזם, או לפעמים בכאב גדול, או לפעמים בצעקות נוראות, או להתחנף. להתחנף בסגנון שכולנו אחים, בסך הכל, בוא נראה את המחנה המשותף, לא נורא. ולהעלים עין מהנקודות השנויות במחלוקת. אבל מוישה גרילק התנהל בדרך שלישית. בדרך של עדינו העצני. בדרך שמצד אחד הוא דיבר בעדינות, בנעימות, בהסברה נחמדה, עם קריצה. מי שרואה תמונות שלו, רואה את הקריצה בעין, רואה את, את, את הניצוץ בעין. מצד שני, הוא לא ויתר. הוא לא ויתר, על קוצו שלי הוא לא ויתר. הוא תקף.
עכשיו אנחנו גם נפגש מעניין בחוץ לארץ. אתה עושה קרי הרבה בשנים האחרונות עם קבוצות של אנשים שיוצאות לפולין ולמקומות האלו, וגם נפגשתם שם באיזשהו מסע, באיזשהו מסע כזה עם...
מה זה נפגשנו שם? הוא היה איתי במסע שלנו, ויחד נסענו לפולין. אני לא זוכר אפילו מי הייתה הקבוצה, אבל הוא היה, היו קבוצה של עיתונאים גם כן הייתה בתום בקבוצה הזאת. הוא היה איתי שם, למרות שהוא, אתה יודע מה, יותר מזה, אני הייתי איתו פעם בשוויץ, בסדרת שיעורי ההרצאות שם בקהילה, איזה אירוע, היה שם איזה דינר בקהילה, בקהילה לארגון מסוים, שמשהו שארגן יהודי יקר מאוד, שם הרב שלום ויינמן, שם ראשי אגודת ישראל, ויושי בלוך, שהיה נשיא אגודת ישראל. היה לנו יום אחד שלא היה לנו פעילות. היה שם יהודי בשם הרב קראוס, שאמר, אני מעמיד את עצמי לרשותכם, אני לוקח אתכם לטיול לאן שאתם רוצים, יש מקום, יש פה ושם מקומות יפים בשוויץ. אמר לו, הרב גרילק, אני שמחתי על זה, לא רוצים מקומות יפים, קח אותנו לבורג'ה. בורג'ה זה בקצה השני, מציריך לבורג'ה זה כמה שעות נסיעה, ממש על גבול שוויצריה צרפת. זאת עיירה שהגבול השוויצריה צרפתי חוצה אותה. הגבול עובר בתוך העיירה, אתה עם רגל אחד בשוויץ, ברגל אחד בצרפת. ואתה יכול על יד אחד לשים שעון שוויצרי, וביד השנייה אתה יכול לשתות יין צרפתי. ושם זאת הייתה העיירה שאליה הגיע ילד קטן בגיל 5 או 6, בין 5 ל-6, יחד עם אחותו הקטנה ממנו, ועוד 3 ילדים בני משפחה, ששלחו אותם, ההורים הפקידו אותם בידי נזירה כמה שבועות קודם, כשהנזירה הזאת תפקידה היה למצוא שעת כושר ולהעביר אותם את הגבול. באיזשהו שלב בדרך, כבר קרוב לגבול, הנזירה הזאת פחדה, נתקפה איזה פחד, איזה הסתערה והיא ברחה, והשאירה את הילדים בבד. אמרה לו, לך ישר. וכך הוא הלך ישר, ואיזה חייל גרמני או שוויצרי, בכל אופן החייל דיבר גרמנית, הראה לו ללכת ימינה. אם הוא הולך שמאלה, הוא היה נופל בידי הפטרול הגרמני, שעבר שם ממש באותה שעה. אבל החייל הזה שדיבר גרמנית, שוב, גם בשוויצריה מדברים גרמנית או דיאלקט, שוויצריה של גרמנית, הוא הראה לו ללכת ימינה. וכך הוא חצה את הגבול. והגרמנים לקחו את הילדים, את כל הילדים, לא רק אותם, ושמו אותם בבית על קו הגבול בין גרמניה לצרפת, שאם המסע ומתן, הצרפתים לקחו אותם, לא הגרמנים, הצרפתים, סליחה, לא הגרמנים ולא הצרפתים, השוויצרים לקחו אותם, ושמו אותם שם בבית, על גבול שוויצריה-צרפת, שאם המסע ומתן בין שוויצריה לגרמניה יבשיל, והם יחליטו למסור את הילדים, שיוכלו למסור אותם יד, לפני שקהילה היהודית יחד עם היהדות הבינלאומית תעשה צעקות. ושם הם היו, ולשם נסענו. כשהגענו לשם הוא הרים טלפון לאמא שלו, הוא שאל את אמא שלו, אמא, תגידי לי בדיוק איפה זה. הוא לא זכר בדיוק. והיא הנחתה אותו בטלפון, הנחתה אותנו בטלפון, להגיע בדיוק לבניין. והגענו לבניין, ואתה ראית את הבן אדם חוזר 50-60 שנה אחורה, יותר אפילו, 70 שנה אחורה. הוא פשוט שכח איפה שהוא נמצא, הוא אומר, אוי, פה זה המקום שזה וזה, ברח לגרמנים, אתה ראית אדם שהיה אז בגיל, נאמר, 65 או 70 הוא היה כבר אז, והוא חוזר להיות ילד שבורח מהגרמנים.
הוא אחרי זה השתתף בעוד מסעות שלכם, או שזה היה המסע היחיד שהוא השתתף איתכם?
לא, לא, חוץ מזה הוא היה איתי בפולין. הוא היה איתי בפולין, לא בתור, לא בתור דובר, אלא בתור משתתף. אבל אנחנו נסענו בהרבה מקומות אחרים בעולם. היינו בברזיל, היינו בארגנטינה. אספר לך סיפור. איך מתגלגים, גלגולה של מילה הייתי קורא לסיפור הזה אם הייתי הרב גרילק. הוא, כשהוא היה בברזיל, אז בתפשין חפבב, חפזיין, חפחת, חפתת, למד, הוא נסע מסן פאולו, נהג לבד ברכב עם עוד כמה מורים, מסן פאולו לריו, בריו הייתה ישיבה על יד ריו, בפטרופוליס הייתה ישיבה של יהודי בשם הרב בנימיני, חסיד חבד, שהקים ישיבה בבחורים מברזיל. והייתה מסיבת סיום של מחזור, הם נסו למסיבת סיום, הוא הראה לו שם בחורצ'יק בשם אברהם ז'יניו, אברהם עלי, כמו אברהם עלי. הוא אומר, אברהם ז'יניו הזה, הוא בא מבלם. מבלם, בבלם, הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד פשוטה, זאת אומרת, לא ידעו הרבה, מסורתית, אבל גם לא היה לילדים, לצעירים מה לעשות, אז הם התאספו בבית כנסת, כדי לשבת שם לפטפט, והרב בנימין שחפש בחורים בישיבה, ישאיר שם פליירים. הם ראו שיש פה ישיבה בריו, הוא כתב שזה בריו, זה באזור ריו. מה בחורים מבלם רוצים חוץ מאשר לשבת בריו? הם כתבו לו שהם רוצים לבוא לישיבה, הוא כתב להם שהם התקבלו. שלושה בחורים, שאחד מהם אביו היה קולונל בחיל האוויר הברזילאי, סידר להם האבא הזה טיסה במטוס ברזילאי. הוא אמר לי שהמטוס היה בצורה כזאת, שתי שורות משני צידי המטוס ששם ישבו, ובאמצע סג גדול ששם הקיעו. והמטוס, שלושה ימים לקח לו להגיע לריו, כל פעם הוא נחת באיזשהו מקום שורה של שם נלחות בדרך. הם הגיעו לריו והתברר להחזבתם שזה בכלל לא היה בריו, אלא זה היה בפטרופוליס, שעה נסיעה מריו. לא היה להם איפה לישון, נסו לפטרופוליס בהחלטה נחושה של מוחרת, הם יוצאים לריו ומחפשים שם מקום להסתדר. למוחרת בבוקר הרב בנימיני ביקש מהם בתחנונים שישארו רק לשיעור, שני הבחורים לא רצו להישאר, נסעו, הוא נשאר אותו אברהם, ואחרי שלוש שנים הגיע הזמן של מסיבת סיום. הרב גרילק רואה את הבחור הזה, שומע את הסיפור, והרב בנימיני אומר לו שהבחור הזה בא לארץ, נוסע לשנה הבא לארץ, ללמוד באוניברסיטה ביולוגיה. אומר לו, הרב גרילק, ותורה מה תעליה? קראו לו אברהם צוריה. אברהם צוריה היה שנה בארץ, והחליט, כל הזמן נקרא בו הקריאה של אותו הרב גרילק, שהוא פגש שם, ותורה מה תעליה. אז הוא החליט לחזור חזרה ללמוד. הוא חזר לפטרופוליס לישיבה ולמד עוד כמה שנים, ואז הוא התחתן עם בחורה מבת של אחד מראשי הקהילה תשובה ישראל בבואנוס איירס. הוא עבר לבואנוס איירס, למד שם בכולל, ואז הוא נבחר להיות רב לקהילה קטנה שנקראת סוכת דוד, שאת הקהילה הזאת הפך להיות אימפריה, עם בית כנסת ענק ומוסדות והכל. ואז יום אחד בגיל 35 הוא קיבל התקף לב. מאוד קשה. הוא יצא מזה, ואז אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה משהו. צריך לעשות משהו ליהודים הרבים שמסתובבים פה בדרום אמריקה, צריך שיחזור בתשובה. ואז הוא נזכר ברב גרילק, שממנו התחיל הכל ותורה מתאה, להבוא ידע שרב גרילק קשור למה שנקרא תנועת התשובה. הוא צלצל אליו, אם הוא מוכן לבוא לעשות סמינריון לרבנים מכל רחבי דרום אמריקה בבואנוס איירס. ארגן תקציב, היה אז איזה בנק שנקרא בנק אומיו, שנתן ממנו את הסמינר, זאת אומרת, נתן לרבנים מכל רחבי דרום אמריקה כרטיסי טיסה, אירוח בבית מלון, הוא נתן מקום, סיפק את האוכל, והרב גרילק הסכים לבוא, הוא אמר לו, תביא איתך עוד מישהו. הרב גרילק באופן כמעט ספונטני וטבעי, וצלצל אליי, אנחנו היינו, גם בסמינר גם היינו נחשבים כצמד חמד. ונסענו לדרום אמריקה. בדרך עצרנו בסן פאולו, שם היה גיסו של הרב גרילק, עורך דין ידוע בסן פאולו בשם מוט ללנדו, אח של אשתו, של הרב גרילק, והמשכנו לבואנוס איירס. עשינו סמינרים 10 ימים. ביום העשירי ישבנו, היו שם הרבנים מסן דיאגו, והיו שם הרבנים מהכולל של הרב הורוויץ בסן פאולו, מהקהילה של הרב דישי בסן פאולו. וישבנו עם כל קבוצה וקבוצה מכל עיר, ונתנו להם רעיונות מה לעשות כדי שבעיר שלהם יהיה דבר מעין זה שהיה פה בואנוס איירס. חודש אחרי כן היינו בדרך לסן פאולו. שוב, שם היה במשך 6 ימים קורס כזה, ובסוף השבוע כבר היה סמינריון ראשון. באותו סוף שבוע הגיע לשם גם הרב סנדר חכמוביץ', ראש הישיבה של בניין עולם ליוצאי ברזיל פה בירושלים. ואז הוקמה הישיבה של הכולל של בניין עולם בסן פאולו. ומצד שני, גם בקהילה של הרב דישי התחילו לעשות פעילות. ואנחנו מצאנו את עצמנו הולכים הלוך ושוב לקהילה של הרב דישי, לקהילה של, לסמינרים של בניין עולם, לסמינרים של, לא רק אנחנו, נעשו גם אחרים. והייתה שם פעילות שלמה ורחבה. כתוצאה מהפעילות הזאת נפתחה בישיבה שאליה אני קשור, ישיבת מורות התורה, מחלקה לברזילאים. עשרות בני תורה יצאו מהקשר האדוק הזה, שעד היום נמשך גם היום. אני עכשיו חזרתי מהישיבה, הייתי שם בשבת, בשבועות ובשבת, עם בחורים ברזילאים שנמצאים בישיבה עד היום. אברכים ברזילאים שגרים בטלסטון, שבאים להתפלל בישיבה בחג השבועות.
רבות חי, בוא נסיים, כמה אתה לוקח אותנו לרב מוישה גרילק, מה הוא השאיר אצלך? כל כך הרבה נסעת איתו, כל כך הרבה היית איתו, למדת ממנו, מה אתה לוקח איתך ממנו?
אני אגיד לך איך אני הייתי מגדיר את זה, מה שהוא לימד אותי שצריך להיות. יהודי צריך להיות קודם כל תמיד חכם, כי התשובות לא נמצאות בצחצוחי לשון, צחצוחי לשון זה קישוטים, אלא הן נמצאות במקורות, אבל צריך להיות תמיד חכם חכם. כל תלמיד חכם שאין בו דעת, אנחנו יודעים מה חז"ל אומר על זה. הוא היה תלמיד חכם חכם. מלבד זה שהוא היה אומר, אבל הוא היה תלמיד חכם חכם. הוא ידע לבחור, כדי לדעת מה להגיד, צריך לבחור מהים הגדול, והרבה פעמים גם להפתיע את הצד השני. וכשבאים ותוקפים למשל, איך נותנים עונש מוות על כל מיני חטאים, של היום בעולם הרחב אפילו לא מבינים שזה חטאים. מה הולכים להרוג פה את כולם? אז מה? בדרך כלל מתייחים. אבל אדם כמו הרב גרילק היום, תשמע, יש גמרא במסכת מכות, שהגמרא אומרת, סנהדרין שהייתה הורגת פעם ב-70 שנה נקראת קטלנית, וזה לא בגלל שהגמרא הייתה יפייפיית נפש, אלא התורה מלכתחילה חישקה את דיני ההוצאה להורג, בצורה שהם לא יוכלו לצאת על הפועל, אלא אם כן האדם עצמו החליט להתאבד, כי הרי צריך שתהיה גם מה שנקרא קבלת התראה. אם הפושע לא יגיד אני מוכן לזה, לא יארגו אותו. אז למה תורה עשתה את זה? כדי ללמד, ללמד עד כמה המעשה חמור, ראוי שיארגו אותך, אבל אנחנו לא הורגים, כי אנחנו מעדיפים לחנך. וזה מה שאמרתי בהתחלה, הנושא של חרב אין ביד דוד, אבל יש אבני בניין, אבני בניין שנכסים ישר לתוך הראש. זה מה שאחד הדברים הנפלאים שהוא השאיר לכל אלה שעוסקים היום בללמד את אלה שהשפה הרגילה עזרה להם.
גם היום צריך לדעת איך לדבר. ישר כן. כוח לרב מודחן, נרגע של בשורות טובות, להתראות בשמחות.
ברוכים תהיו.
ערב טוב לרב דוד ישי קראוס, שאני מכיר אותו שנים רבות. שלום לך, הרב קראוס.
שלום.
אז אנחנו רוצים לדבר על הרב מוישה גרילק, שהוא היה נוסע בעולם לתת הרצאות, ביחד עם, בהרבה מקומות, עם
מורפלייגר
שלה. אתה פוגש אותם בשוויץ, ובוא תספר לנו מה הולך.
אני אספר לך סיפור, זה אספר לך סיפור בשעותי בשוויץ. היה כנס של אגודת ישראל, ארגנו כנס סוף שבוע להדרכה לאיך מקרבים לתשובה. היה סיפור לפני 20 ויותר, 30 שנה, משהו כזה. והיה יום ראשון כמובן פנוי, כמו בכל מקום. אמרתי להם, רמוב, הוא היה שכן שלי בסנת המוחבת, בוא אני אעשה לכם טיול. אעשה לכם טיול איפה שאתם רוצים. אוקיי, מוכנים, מסכימים, נכנסים לאוטו. אבי פורטמן, איפה נוסעים? הוא לא מוכן להגיד לי. אתה תיסע לכיוון לכיוון השוויץ הצרפתי. בסדר, הוא לא רוצה להגיד, אני הבטחתי, אז אני אסע. נוסע ונוסע איזה שתיים וחצי לכל הפחות, מינימום. עכשיו תעלה לאיזה עיירה ידועה שהשם מוכר, אני קוראים לה, מאחורי ז'נבה. עולים למעלה, למעלה ונוסעים, הוא לא מוכן לדבר, לא מוכן להגיד לי מה, מי, לאן, מה יש לך פה, מה העסק, גם רמות, נדמה לי, לא ידע. ואנחנו נוסעים, נכנס לעיירה, לכפר, והוא ממש מותח אותנו, אני לא יודע לאן אתה לוקח אותנו. נוסעים, נוסעים, פה תעצור. מה יש? מה זה פה? מה אתה מביא אותי לפה? הוא אומר, עכשיו אני אספר לך, אני הייתי בגיל 6 או 5, עם שתי ילדים נוספים, 2 או 3, והייתי נקרא האבא שלהם, אותנו הבריחו מצרפת לשוויץ. מבריח, הבריח אותנו לפנות בוקר או בלילה, אני לא זוכר, הבריח אותנו את הגבול, ובאנו לבד, 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 ואמרו לנו, תלכו ישר, תלכו לעיירה. זה עיירה קטנה מאוד, ובאנו לשם, שלושה ילדים, מישהו ראה אותנו, אני יודע, ובסוף ידעו כבר שאנחנו אמורים להגיע, הכניסו אותנו לאיזשהו בית, שכן מלונית כזאת, עם הרבה, עם אנשים או משהו, וזה מה שהיה שם. אז הוא אומר, בוא נלך, זה המקום, אתה רואה את היער, את השביל, פה הלכתי, אני זוכר, כמו היום. בוא נלך לעיירה. באנו לעיירה, הוא חיפש עוד בניין, לא, זה הבניין, זה לא, וזה לא, וזה לא, עד שהוא אומר, או, הנה זהו זה. מצא איזה בניין, כן מלונית, ושם זה היה המקום הראשון שהם היו. אז הוא אומר, בוא נשאל אם אפשר להיכנס. שאלנו, נכנסנו, הוא אומר לי, הנה, שי, תראה, אתה רואה את המדרגות האלה? פה רצנו הלוך וחזור, הלוך וחזור, עלינו וירדנו ובואי נישנו. ונדמה לי משהו שזכור לי שאימא שלו הייתה כבר בשוויץ, או שהייתה אמורה להגיע, אני לא יודע בדיוק. וזהו, בינתיים הם היו שם, ומה שידעו לי, מה שהוא סיפר, מה שעוד בסיכרון שלי, שהיה לו בפה איזה פתק קטן עם שמות, עם שם לאן הוא צריך להגיע, שאנשים ידעו. וזה היה משפחת לבנשטיין בציריך, רובאומזר או לבנשטיין, אחד מהשניים, שתי משפחות ידועות בשוויץ, בציריך, חשובות, והם אמורים לדעת שהם צריכים להגיע, אז כנראה שהם קישרו אותם אחר כך או משהו, יותר מזה אני כרגע לא יודע. והוא אומר לי, עכשיו אתה יודע מה? הכי חשוב לי, צריך טלפון. אז לא היה פלאפון, אם כל אחד הלך עם הפלאפון 24 שעות. אז לא ידע במושג כזה בכלל, זה היה לפני בשנות 93, 94, משהו כזה כנראה. ומצאנו טלפון ציבורי עם המטבעות, הוא הכניס את 10 פרנק או 15 פרנק מטבעות שהוא יוכל לדבר מספיק. תלצל אימא שלו, הוא אומר, אימא, מאמה, אימא, אני במרטיני, על יד הבניין איפה שהיינו, את זוכרת? וכנראה שהיא באה לבקר אותו, וזהו. וזה הסיפור שאני יכול לספר לך. עכשיו לפני שנה או משהו במשפחה, הוא הזכיר את הסיפור הזה, בכתבה שלו בהתחלה, ואז מיד שלח, כתבתי לו, מוישה, אתה בטח זוכר איך הגעת לשם אחרי שהיית כבר בגיל 40, הוא אומר, מה, אני יכול לשכוח את זה? זה לא ניתן לשכוח את הטיול הזה, אני בחיים שלי לא ישכח. זהו, זה הסיפור שאני יכול לתרום לתוכנית של רמוישה גרילה, כבר היינו לברוכים.
יופי, תודה רבה לך, רב. אישה יקרא.
בבקשה.
זה היום דובר ימינו הלילה חושקו עינינו על הרציון ששומעים שוב עולים ילכו אלוי על הרציון ששומע שוב עולים ילכו אלוי התו השם So yeah so kashe dibanto vini de shala yimi ilo berahami kawashu vesi yes go beso wa yeah so divato oh Hashem please tell us why 2,000 years your children still cry we feel so alone please bring us home beneath the
עיתון משפחה, זה היה אחד העיתונים המיוחדים שקיים גם היום, שרבוי שהיה מאוד קשור אליו. מי ממלא שם מקום מאוד מיוחד, מזכיר הוועדה הרוחנית של העיתון, משפחה, אם לא ידעתם אז יש בעיתון משפחה, ועדה רוחנית, יש גם מזכיר לוועדה הרוחנית, הרב אליהו גוט. שלום לך הרב אליהו גוט.
שלום.
ואתה ליווית את רבוי שגרילק מהרבה פעמים. הכתבה שלך על החיים שלו, הסיפור החיים שלו, מראה שלמדת את הרב גרילק ככה מתחילתו ועד סופו. בוא תשתף אותנו, מי היה רבי שלך הרב משה גרילק?
להגדיר אותו במילים יהיה קצת קשה, אבל נוכל לתאר בסיפורים, בעובדות
בבקשה.
וכולי, כך אולי נקבל איזושהי תמונה. קודם כל נתחיל ממשפט אחד ששמעתי ממנו לא פעם ולא פעמיים. זה נס הצלתו בתור ילד קטן, גיל 6-7, מהנאצים ביער על גבול שוויץ צרפת, שהוא מוביל לעוד שלושה ילדים קטנים ממנו, אחותו ועוד שני ילדים של משפחה מיודדת, ואישה גויה שהאימא, אימא שלו, שילמה לאיזשהו סכום שתעביר אותם בגבול לשוויץ הבטוחה יחסית, ובאמצע היה אותה גויה משום מה מחליטה לעזוב את קבוצת הילדים, לחזור לצרפת, ואומרת להם תמשיכו הלאה בשביל לבד. ובנס הם מגיעים לצומת, אין להם שום מידע מה לעשות, איך לעשות, כיוונים, ובצומת הם מסתפקים ללכת ימינה או שמאלה, ופתאום מגיע חייל שוויצרי. ברגע הראשון הם חשבו שהוא גרמני, כי הוא דיבר גרמנית, הלט, מילה שמשותפת גם לגרמנית וגם לשוויצרית, ו הם פתוחים שמדובר בחייל גרמני. מוישה הקטן בולע את הפתק שלה, מופיעים הכתובות של היהודים שאמורים לארח אותם בשוויץ, ואחר כך מדבר שמדובר בחייל שוויצרי. הוא לוקח אותם במהירות לאיזושהי בוטקה בהמשך אחד השבילים, כמדומני שהיה צד ימין דווקא, שם יש עוד חייל, ואומר להם תיכנסו לבודקה ותתכופפו שלא יראו אתכם דרך החלון, ועובר שם ג'יפ עם חיילים גרמנים נאצים. זאת אומרת שהם היו הולכים בשביל השני חלילה, הם היו נופלים לידיהם של הגרמנים, וכך הם ניצלו, כך הם הגיעו אחר כך למחנה פליטים בשוויץ, ואחר כך משפחות בהשגחה פרטית מופלא גילו אותם גם. אבל הרגע הזה שהם ניצלו, זה הרגע, אני חושב, הרגע המכונן בחייו של הרב גרילק. כי אני לא יודע מאיזה גיל, אבל הרבה מאוד, אני שמעתי את זה בטח ב-25 שנים האחרונות, כמה וכמה פעמים, הוא היה חוזר על המשפט הזה, אם הקדוש ברוך הוא ראה לנכון להציל אותי כשמיליון או מעל מיליון ילדים יהודים אחרים לא ניצלו, אז סימן שיש לי תפקיד. והתפקיד הזה זה תפקיד לכלל ישראל, זה לא תפקיד לעצמי. וכל מעשיו, רוב מעשיו, חלק גדול ממעשיו, היו בפרספקטיבה הזאת. הוא לא, אף פעם לא חשב על עצמו, הוא חשב למה הקדוש ברוך הוא הותיר דווקא אותו, ומה תפקידו, ומה הוא יכול להוסיף ולהועיל. ולעזור לעם ישראל.
וואה, כן. עכשיו אתה, אני אומר, המשך החיים שלו, אתה גם כן, גם על זה עקבת אחריו וכתבת גם על זה.
בהחלט, בהחלט.
שתף אותנו.
קודם כל, הוא הגיע לשוויץ, שיקנו אותו בבית משפחה יהודית שהסכימה לאמץ אותו כבן. ההורים לא הגיעו, האבא ברח כי הוא התברר לו שהוא ברשימה של הנאצים בצרפת, באותו כפר איפה שהם הסתדרו, האם נותרה עם תינוקת אחת, וגם היא כנראה הגיעה לאיזשהו מקום, ואף אחד לא ידע, הם יסודו את השואה, לא יסודו, הוא הגיע למשפט משפחת לבנשטיין, משפחת רב דניאל לבנשטיין, דני לבנשטיין, אחיו של חבר הכנסת הידוע רב מאיר דוד לבנשטיין, שהיה פה בארץ, חתום על מגילת העצמאות גם, והם פשוט אימצו אותו כבן לכל דבר. הוא סיפר לי כמה פעמים שהוא זוכר, איך ש... אני לא יודע אם הוא זוכר, אבל הוא ידע לפחות שבתקופה הראשונה הוא היה מתעורר בלילות בצעקות עם סיוטים. אני לא יודע בדיוק מה, מאותו אולי הוא נזכר באותו רגע ביער, שאגב זה רגע שהוא אמר שהוא מדי פעם עד סוף ימיו היו זמנים, תקופות, אסוסציות שהחזיר אותו לאותו רגע ביער. הוא סיפר לי שמלחמת יום כיפור היה ליד התעלה כחייל, והיה שם חושך, ופתאום זה החזיר אותו אחורה לאותם אותם רגעים איומים כילד בן 6. והוא אמר גם כשהוא מטייל ביער, מדי פעם פתאום זה חוזר אליו. אבל בתור ילד הוא עדיין זמן קצר אחרי זה, הוא ראה גם כל מיני דברים. הוא ראה איך שעוצרים את אמא שלו לחקירה ומקים אותה, כי אבא ברח ורצו שתגלה איפה הוא נמצא. הוא זכר גם את ההפצצות על אנטוורפן כילד בן 4. זה מטר דברים שנשארו בנפש של רכה של ילד. והוא היה מתעורר כל לילה מסיוטים בצרחות ובחיות, ו... גברת לבנשטיין, זכרונה לברכה, הייתה יושבת לידו ומרגיעה אותו עד שהוא שוב נרדם. והייתה לו הכרת אותו עצומה. היא חיה עד לפני 10, אולי יותר משהו 15 שנה, ולקראת כל ראש השנה הוא היה שלח לו מכתב לראש השנה על זה שהם גידלו אותו, שהם אימצו אותו. למעשה אחרי ההורים ניצלו, שני ההורים ניצלו, ואחרי השואה הצליחו להגיע לשוויץ. באותה תקופה עד אז הוא הלך לבית ספר בציריך, כמו ילדי הפליטים היו שם רשומים. הוא סיפר לי פעם שהוא זוכר אפילו שלמטוסים אמריקאים טסים מעל שמי ציריך, גם ילד בן 7-8 כנראה, משהו כזה. בהמשך הם השיגו סרטיפיקט, הגיעו לארץ. האבא בזמנו היה אחד מהסקני אגודת ישראל המפורסמים הידועים בוורשה, החסיד גור, אז כנראה שסידרו להם תשנת תשנבב, זמן די מהר אחרי סוף המלחמה, לעלות לארץ. הם עלו בנפרד, האבא עלה יותר מאוחר. אגב, באותה אונייה שהרב שטיינמן ואשתו היו עלו לארץ, מופיעים באותה רשימה של אותה אונייה, רב אליהו גרילק ומשפחת שטיינמן. האמא ושלושת הילדים עלו בתקופה קצת מוקדמת יותר, ופה בעצם היה אחד מחזות הנוספים שנחרטו בזיכרון שלו. הם התקרבו לארץ מול חופי חיפה, נמצאים באונייה מלאה באלפי, כנראה משהו כמו 2,000 פליטים מאירופה, רובם הגדול היו ניצולי מחנות, והוא זכר, הוא אמר, אני שמעתי אותו מספר את זה, יש לזה אפילו מוסרט שהוא מספר את אותו מחזה, שרואה את אותם יהודים שעד לפני כמה חודשים היו באושוויץ, בבוכנוולד ובכל המקומות האיומים האלה, שהיו פתוחים שלא יוצאים משם בחיים, ופתאום עומדים מול, באונייה על הסיפון, מול חופי הארץ, ואומרים, הם לא הצליחו להכיל את הרגע ה... גדול הזה, פתאום מגיעים לארץ, אמנם היה עוד בשליטה של הבריטים, אבל בכל זאת ארץ ישראל ש2000 שנה מתפללים, וכשהם היו במחנות אף אחד לא חלם שהם עצמם, שאבותיהם דורי דורות לא זכו להגיע, פתאום הם מגיעים לשם, ואנשים פשוט התפרקו לגמרי, התנפלו על הרצפה, על הדפנות, התחילו לצרוח, לצעוק, לבכות. ומוישה עצמו, כשהיה מספר את זה, הוא עצמו היה פורץ בכי. הוא לא... לקח זמן עד שהוא נרגע שוב, שהוא נזכר באותה מראות של הילד בן 9-10, שפשוט הוא ראה את אתם... הוא יחסית, אומנם היה בצרפת, הוא גם ראה חיילים גרמנים, אבל הוא היה בשוויץ בשנים האחרונות, והוא היה לידו יהודים שפשוט היו פתוחים שהחיים שלהם נגמרו, והנה... הנס עומד מול העיניים שלהם, הם עוד כמה דקות מגיעים לחופי הארץ.
זה היה ב-1945, שהוא עולה עם ההורים שלו לארץ.
45, 46, משהו כזה, כן.
כן.
האבא מגיע גם לארץ, כפי שאמרנו, והם מגיעים, שוכרים דירה בבני ברק. מוישה הרבה, הוא למד בציריך, הוא למד בבית ספר שוויצרי, גוי כללי, לא היה עדיין בית ספר יהודי באותם ימים. הוא מגיע עם, לא עם הרבה ידע, כאילו מה שלמדו אותו, בית משפחת לוינשטיין, אבל בטח לא ברמת ידע של חיידר בארץ. אבל זהו, צריך להתחיל בחיים, הוא נכנס לחיידר, הוא גם את השפה הוא לא מכיר, יידיש אמנם הוא דיבר, וגם צרפתית, אבל כנראה יידיש הוא הסתדר איכשהו, אבל בלימודים ממש לא היה ברמה, רחוק מאוד מהרמה, הוא מעולם לא למד גמרא, ונכנסים לכיתה, לומדים גמרא. שבוע שלם הוא ישב, ניסה להבין, היה איזשהו משפט אחד, אני ניסיתי, הוא סיפר לי זה כמה פעמים, ניסיתי לאתר את אותו משפט, אבל לא הצלחתי, אבל גמרא שלומדים ילדים בחיידר, הוא גם לא שמו אותו בכיתה לפי גילו, אני חושב זה הכיתה נמוכה יותר. לא יודע, בבומציין, כנראה הם למדו איזשהו משפט אחת, ארבע מילים שהוא החליט לשנן ולחזור עליהם, בלי להבין אותם אפילו, אבל לפחות צריך לעשות איזושהי התחלה. והיה יום סוף השבוע, או תחילת שבוע הבא, אני לא יודע בדיוק באיזה יום זה היה, הולכים לבחן אצל חזון איש, ויש פה את הילד הפליט שלא יודע שום דבר, אבל לוקחים אותו ביחד עם כל הכיתה, והוא עד שמגיע התור שלו הוא מתפלל שלא ישאלו אותו, שידלגו עליו, אולי שהרבי יגיד איזושהי מילה חזון איש, אבל לא. ומגיע התור שלו וחזון איש את אותם ארבע מילים שהוא ידע בעל פה בלי להבין אותם, מתחיל את אותו משפט ואומר את המילה הראשונה, והוא בלי לחשוב הרבה מסיים את אותו משפט משמיים, סוג של נבואה של החזון איש, שידע בדיוק איזה משפט להגיד, והילד יצא בהרגשה נפלאה שהוא ידע, אמנם שהוא באמת לא יודע, אבל הוא עמד באותו מבחן מול החזון איש. אומר, זה נתן לו הרבה כוח אחר כך בהמשך. נסה רק לדמיין מה היה יכול לקרוא אם הוא היה מובך שם, או מרגיש לא נעים, וכולי וכולי. אמר, זה אותה שנייה מול החזני, שהוא ידע במרכאות לענות על השאלה, זה נתן לו אחר כך הרבה כוח להמשיך.
וואו. ומשם הוא ממשיך...
מה שברור ש...
כן.
הוא ממשיך, ילד מוכשר כנראה, טוב, בהמשך ימיו ראינו את זה גם, והצליח די מהר כנראה ללמוד את השפה, ואז הוא הגיע לישיבת כל תורה, שם הוא היה בקבוצה עם כמה חברים טובים, שיבדלו לחיים ארוכים, הרב ישראל מאירלאו, רבי יצחוק הקר, הרב עדס ואחרים, שם קודם כל הוא קיבל מרבותיו הראשונים, רב שלום זלמן אוירבך, שלימים הפך להיות מחותנו, רב גדליה אייזמן, שעד סוף ימיו ראה בו כרבו הראשי שהכניס אותו לעולם המוסר, היה לו די הרבה אנקדוטות וסיפורים איתו מולו, וצריך לדעת, באותם ימים עולם הישיבות היה נראה אחרת לגמרי. היום לדור הזה קצת קשה להבין את זה, אבל למשל בחורים היו מגיעים עד גיל מסוים לפחות, היו עם מכנסיים קצרות, קצרות זאת אומרת עד הברך, עם קסקטים, אף אחד לא דיבר על כובע וחליפה, בכלל לא היה מושג כזה, כבר בגיל 18, יותר מאוחר. ושם נבנה הבסיס לעולמו הרוחני. אגב, יצא לפני שנה, יצא ספר על רב גדליה איזמן, וחלק מהסיפורים שלו באמת שולבו בספר, מהזיכרון שלו, כל מיני סיפורים שהיה לו עם רב גדליה. הישיבה באופן כללי הייתה מורכבת מהרבה מאוד ניצולי שואה. בכלל המצב בארץ ישראל היה שונה לגמרי, לא כולם הגיעו מבתים תורניים, הגיעו מכל מיני מקומות, ובקור ההיתוך הזה הוא כנראה, שם נצקו היסודות להסתכלות על הכלל, שגם כאמור אבא שלו כעסקן, זה היה כנראה בדם. ואז אותה קבוצה של חברים עברו כולם ביחד לישיבת פוניבז', שם הוא הפך להיות תלמיד של רב שח, כמובן רב שמול רוזובסקי. היה לו גם קצת קשר עם משגיח הפחצקל, אבל הוא אמר, קשה להגיד שהייתי תלמיד שלו, באמת מעטים מאוד מתלמיד פונוביץ' באותם ימים באמת הפכו להיות תלמידים, אבל היה לו, בהחלט היה לו קשר. הוא מדי פעם היה מצטט אותו, היה כן מגדיר את עצמו קצת כתלמיד. ובאותם ימים הוא גילה את הכישורים שלו של כתיבה. אני לא יודע מה קדם למה, אבל דבר ראשון, אחרי פטירתו של החזון איש, הוחלט, אני לא יודע אם זה היה משפחה או תלמידים, שצריך לכתוב ספר לחזון איש, והדבר הראשון היה קודם כל תיעוד, לסוף את כל הסיפורים, את התיעודים, בצורה אמינה, בצורה מדויקת, להגיע לכל אותם אנשים, והמשימה הוטלה על מוישי גרילה קצעיר, בחור הישיבה.
נכון, הכל היה, פאר הדור, כל השישה חלקים, זה הכל דברים שהוא אסף, דברים שהוא כתב, אחרי זה ערכו את זה. אני יש לי גם שיחה איתו של איזשהו חצי שעה, שקלטתי ברדיו קול חי, על סיפורים על החזון איש, דברים שנדמה לי שגם לא התפרסמו בספר. לא כל מה ש...
בהחלט. כן, כן, גם סיפורים שהתפרסמו, והוא היה המקור שלו, למשל הסיפור הידוע על הסרטוט של המוח עם הרופא, הוא המקור, הוא שמע את זה מאחד מתלמידי החזון איש, חזרו אליו לדעת בדיוק מה היה הסיפור, בדיוק מה סיפרו לו, כי סיפורים כדרכם מקבלים תוספות ושינויים, והוא המקור של אותו סיפור, מה בדיוק בדיוק, מה נאמר לו לפחות, כן, זה עדיין הוא כלי שני. במקביל הוא גם התחיל לכתוב בעיתון, היה אז עיתון שערים, שבעריכתו של הרב יהודה נחשוני, זיכרונו לברכה, שהייתי תלמיד חכם, יודע ספר, מחבר ספרים ידוע, סבו של יהודה נחשוני, מנכ"ל משפחה היום, שנסגר המעגל איכשהו אחרי הרבה שנים, ושוב עבדו בשיתוף פעולה, והוא היה כותב להם כל מיני כתבות, יותר מהזווית של עולם הישיבות, כאילו, לא היה להם מישהו שיביא להם חומר עולם הישיבות, אז הוא היה כותב. הוא גם הפך להיות ביום מן הימים במה לפעילות של הפעילים. הפעילים בעיתונות הרשמית, מה שהיה אז בעיקר המודיע, לא מסיבות שונות ואולי מובנות, לא נתנו להם כל כך במה, בכל זאת קבוצת בחורים, לא ממסדית, אולי אפילו אנטי ממסדית, אז הם לא קיבלו כל כך במה על הפעילות שלהם, והוא היה מקבל ידיעות מדי שבוע על פעולות שנעשו ופרסם אותם.
ושם אני פגשתי אותו פעם ראשונה, בתפשין למד א', פגשתי פעם ראשונה את מושה גרילק במשרדים של הפעילים בבני ברק. וסיפור ארוך, מה עשינו ביחד שם בפעילים. אבל אז גם הגיע, אחרי כמה שנים, התקופה שהוא כתב ביחד עם הרב שמואל חסידה, דעת יהדותך.
דעת יהדותך. כן, לפני זה הוא התחתן, ועם ילדים קטנים הוא נסע לארבע שנים לברזיל.
נכון.
לשליחות. במהלך השיבה אני גם ראיתי שם וגם שמעתי שהגיעו, אני לא יודע, לעשרות זה מוגזם, אבל הרבה מאוד תלמידים מאותה תקופה, מעל 50 שנה, שהוא פשוט הפך להם את העולם, כאילו הוא פתח להם את העיניים. רוב הכיתה שלו, שהוא היה שם מחנך בבית ספר, הלכו, בכלל הגיעו לעולם הישיבות, ומי שמכיר דרום אמריקה, המצב של היהדות הוא לא קל, אחוזי התבוללות הם עכשיו המקום הגבוה בעולם, והוא הצליח להכניס להם את היידישקייט, להפוך את זה למשהו מאוד חי. אחד התלמידים תיאר איך שהוא לימד אותם גמרא, אז הוא אמר כל סיטואציה הוא הציג את זה, שניים אוחזים בתלית, עזבי תלית, ושני תלמידים, אחד תפס פה, אחד תפס פה, וזה מאוד תפס אותם. ואני ראיתי באיזה מקום שכתבו, אני לא יודע אם זה נכון, שאלתי את הילדים האם זה נכון, אמרו שהם לא שמעו על זה, הם לא יודעים מה המקור של זה, אבל הם טענו שראיתי מישהו שכתב ששם בעצם נוצקו היסודות הראשונים שלו בפעילות הלאה של קירוב רחוקים. כנראה טכניקות, ובאמת הוא התעסק עם הרחוקים, אין מה לעשות, הוא נתקל בכל מיני סיטואציות והשקיע בטח מחשבה איך להגיע לליבם של אותם תלמידים, שדברים שבהמשך גם עזור לו. אחרי ארבע שנים הוא חזר לארץ.
כן, נכון, בתפשין.
זה התקופה של מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים הוא היה שם בברזיל. הוא סיפר לי גם שהוא זוכר שם הגויים הברזילאים ש... מצד אחד הם היו אז תחת שלטון החונטה, ומצד שני העם הברזילאי הוא עם מאוד חם, מאוד אוהד, והיו שם הרבה מאוד אוהדי ישראל. אגב, לא רבים יודעים שבהצבעה באום על הקמת המדינה, מה שנקרא כפתת בנובמבר, י"ז בכסלו בתאריך יהודי, נשיא ברזיל היה זה בעצם שגרם שיהיה רוב באום, כי הוא היה נוצרי, ו הקומר של אמא שלו אמר לה שתדע שהבן שלה הוא נציג של ברזיל באום, זה לא סתם, זה יש לו תפקיד בהיסטוריה לעזור לעם ישראל לחזור לארצו, וכיוון שברזיל זה באות בי, הם מהראשונים, אז הם הצביעו בעד הקמת המדינה, ורוב מדינות דרום אמריקה שהיו יותר קטנות ופחות משפיעות נגררו אחרי ברזיל, וכך נהיה רוב. אז הוא סיפר לי שהעם בברזיל מלחמת ששת הימים, הוא היה הולך ברחוב, כולם נופפו לו לשלום, עשו לו סימנים של וי וויקטורי, ניצחון, והוא ממש הרגיש שם עטוף באהדה ואהבה.
כולם הלכו, כולם הלכו גם עם רטייה שחורה על הפנים, להיות כמו משה דיין. משה דיין, בדיוק, כן.
כן, 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 כן. האמת היא, זה לא, אולי לא כל כך פלא, כי תמיד אנשים אוהבים להיות בצד של המנצח, אבל באמת הוא משהו ממש, זה עשה לו, לצד הפחד שהיה שם את מהממשל הצבאי, כן, אומר, מלכנו שלושה יהודים על המדרכה ביחד, עצר לדנו רכב משטרה וקראו לנו לפזר, מה שנקרא, שלושה זה כבר הפגנה, והפגנה נגד הממשל זה... אנשים שם נעלמו שם ללא משפט. אבל התחושה הזאת, הוא סיפר לי עליה כמה פעמים. על כל פעמים הוא חוזר לארץ, זה מלחמת יום כיפור, הוא היה מגויס, נולד לו בן באמצע המלחמה, הוא חזר חול המועד סוכות לברית, ללא זקן, כי אמרו להם שיש חשש להתקפה כימית, והחיילים התבקשו כולם להתגלח כדי שמסכות אבח נעלמו. יהיו אטומים. ואז התחיל, כידוע בארץ, התחילה התקופה של, התחילו הניצנים הראשונים של מה שנקרא אחר כך גל ותנועת התשובה. והוא היה האיש הנכון במקום הנכון. הוא באותם ימים התגרר בתל אביב, ששם היה מרכז, עדיין אולי המרכז של הבוהמה, ואותם אנשים היו שם הראשונים שבאמת עשו סוג של חשבון נפש וראו שיש ליהדות מה להציע. וכך, אני לא יודע בדיוק איך זה התחיל פעם ראשונה, אבל שם מרכזים שונים כמו נעשה ונשמע.
זה היו שנים אחרי זה. זה כבר היה בתקופת מלחמת יום כיפור, נעשה ונשמע. אז הוא קם כאן נעשה ונשמע. כן, זה כבר היה תקופה אחרי זה. אבל לפני זה היה בתפשין למד זין, 1977, הוא מתחיל לכתוב במעריב, ביחד עם שמואל חסידה, אדע את יהדותך. בהתחלה זה שהיה איזושהי שנה ששמואל חסידה כתב לבד, ואחרי זה הוא צירף אליו את רבי שקרילק, אחרי זה חסידה... אחרי זה חסידה פרש, והוא
ערך לבד. כן, כן. זה היה בעצם דבר, הרבה אנשים לא יודעים, אבל בעצם המדור הזה מומן כמודעה, פשוט שילמו עמוד מודעה, מי שירגן את זה, אולי ממנה את זה מכיסה אפילו, היה...
שחנה רותם.
מנכ"ל משרד הדתות, אז שחנה רותם.
מנכ"ל משרד הפנים.
והדף הזה הגיע לתפוצות ישראל. אני כילד, אני זוכר את מישהי ישראלית מכרה של הורים שלי שהייתה גוזרת את הדף הזה כל שבוע ושמה מעטפה ושולחת להם שגרנו אז בשוויץ, ופשוט אני זוכר את הדף הזה, אני לא זוכר שממש קראתי אותו ובטח לא הבנתי אותו, אבל היה כל שבועיים אתה מגיע מעטפה עם הדף הזה, והבנתי שגם קהילות ישראליות יורדות בכל מיני מקומות, כמו לוס אנג'לס, היו מקומות שהיו, לא היה להם רב, אבל צריך איזושהי דרשה בתפילה, בשבת בבוקר, יש מקומות שיש מנה כזה שהרב דורש, היו פשוט הגבאי או מישהו אחר היה מקריא את הדף הזה, או חלק מתוך הדף, לפני קריאת התורה, בשבת בבוקר.
זהו, 10 שנים אחרי זה.
הרב של עם ישראל.
ועשר שנים אחרי זה התחיל לצאת, היה מדור במעריב של פרשה, פרשה ופשרה, שזה
פרשה
היה...
פרשה ופשרה, זה אחרי, כן, מה שקרה שהדף הזה נהיה, העמוד הזה נהיה מאוד מאוד פופולרי, ועורך מעריב באותם ימים, שמואל שניצר, שהיה יהודי גם עם הרבה ידע ועם יחס מאוד חם לדת, חשב שנכון שהעיתון עצמו יוציא את זה, ואחרי שהפסיק המימון לדף של דת יהדותך, הוא ביקש, הוא אומר, עדיין, הציבור שלנו מחפש את זה ודורש את זה, אולי נותן לך מדור על חשבון העיתון. בעצם שם הוא למד את מלאכת העריכה, הוא סיפר לי לא פעם על כל מיני תיקונים שעשו לו, ואיך שלימדו אותו לכתוב בצורה תקנית, כנראה שהיה איזשהו פער בין כתיבה בעיתון שערים לכתיבה במעריב, ושמואל שניצר אישית ממש ליווה אותו, לימד אותו וכולי. עכשיו, הכתיבה הזאת, הסגנון הזה, היה סגנון חדש לגמרי לגמרי. כאילו, זה דבר שפשוט לא היה קיים. הוא היה קיים, האמת היא, כשמסתכלים אחורה, הוא היה קיים, אבל במוטציה שונה לגמרי, בשנים של לפני השואה, או עד הרבה לפני, גם במקום שהתמודדו עם קירוב רחוקים, עם קירוב היהדות לעם, זה היה בגרמניה. זה היה רב שמשון פואל הירש, היה הכתב והקבלה ועוד אחרים שלקחו את התורה ותרגמו אותה לשפה עכשווית. רב שמשון פואל הירש בשלל ספריו. ובעצם מה שהם עשו, הרב חסידה ולהבדיל הרב גרילק, זה לתרגם את המסרים של התורה, את המצוות של התורה, את דברי הנביאים, את מוסרי התורה לישראלית. והפלא הוא שהם באמת הצליחו, אני לא יודע מיד, אבל הם הצליחו באמת לקלוע לטעמם של הישראלים, מה שכן, מה שפחות ידוע, שמתייעצו הרבה עם גדולי תורה, ולמרבה הפלא, אותם גדולי תורה שלא לא, לא דיברו ישראלית ולא הכירו, ידעו להיכנס לראש של הקוראים הפוטנציאליים החילונים, ולהסביר, אם תכתבו ככה, יבינו ככה, אז הוא אמר לי, אני זוכר, בוא נגיד ככה, אני זוכר לפני מעל 20 שנה שהוא סיפר לי על רב שמואל רוזובסקי, שהיהודי שכל כולו תורה לא הכיר בכלל מה שקורה מחוץ לכותלי בית המדרש, שפעם התייעצו איתו, הוא אמר לו, אם תכתבו ככה, אז החילוני יחשוב שהתכוונתם ככה, אז עדיף שתכתבו אחרת כדי שהוא יבין למה שהתכוונתם. לפני כמה שנים שאלתי אותו שוב, אז הוא אומר שהוא לא זוכר, הוא אומר, זה בהחלט ייתכן, אבל הם בעיקר התייעצו עם הרב שך. הרב שך הדריך אותם, כאילו כשהיה להם ספק, מה לכתוב ואיך לכתוב. בכל זאת, צריך איזושהי נועזות גם לכתוב בכזו צורה. למזלנו, תעשיית הפצ'קווילים אז הייתה פחות נפוצה, ואנשים גם פחות היה אכפת להם אולי מה אנשים אחרים עושים, וכך אותו תחום הכירו, ויכל להרשות לעצמו באמת להעיז להגיע לכל מיני מקומות שקשה לי להאמין שבעידן כמו שלנו הם היו מצליחים.
וזהו,
היום כבר התרגלנו לנושא.
בדיוק עכשיו באותה תקופה שהוא גם כותב, הוא גם מתחיל להשתתף בסמינרים, הוא מקים את ערכים, הוא בין מקימי ארגון ערכים, ואז יצא גם חוברות של ערכים, מחשבת או מחשבות, כל מיני הירחונים שיצאו על ידי ארגון ערכים.
הוא השתתף בעצם בכל יוזמה שהיא. הוא אמר לי, אני לא הייתי שייך לערכים, כי הייתי שייך לעם ישראל. כל ארגון, כל סמינר שהזמין אותו, הוא בא בלי קשר. היה גם תקופה ארוכה שהוא היה בארגונים השונים של בלז, של קירוב רחוקים. אבל זה נכון, הוא היה מהמרצים הראשונים של ארגון ערכים, והוא גם יצר את מה שנקרא את ההרצאת על כשל, על הוכחה לוגית לאמיתות התורה, ששנים רבות מאוד הפכה להיות ההרצאה המכריעה, הרבה פעמים הראשונה.
בסוף הסמינר. זה היה ביום האחרון של הסמינר. ביום האחרון של הסמינר, זה מתחיל בבוקר ונגמר בלילה. איך אומרים, לתוך הלילה, או עד לפנות בוקר.
אם הבנתי נכון, הוא היה יוצר של הרעיון, הוא עשה את זה בשיתוף פעולה עם הרב סברניק והרב אינבל, אולי עוד אחרים. הוא באמת לא רק מרצה שהגיע, אלא באמת גם למד את הנושא ופיתח אותו, אני לא חושב שיש אפשרות בכלל לשער היום כמה אלפי או עשרות אלפי משפחות וצאצאים, והיום כבר יש כבר דור שני, אולי אפילו דור שלישי, לאותם אנשים שבזכותו חזרו בתשובה.
בהחלט, ומי שם הוא גם ממשיך בהקמת העיתון יתד נאמן ב-85, שלוש שנים הוא עורך של העיתון, ואחרי זה...
גם שם, כן, גם ביתד נאמן הוא נקרא בעצם אל הדגל, על ידי בכלל דה רב חסידה. רב חסידה התבקש על ידי הרב שך והשטייפלו להקים את העיתון, והוא ביקש מידידו הוותיק מדעת יהדותך, אולי עוד מזומים, לעזור לו, והרב חסידה שלושה חודשים אחרי הקמת העיתון הודיע שהוא עוזב, הוא מתפטר, והרב גילק נשאר
והוא עזב כי הוא גר בבני ברק, ובני ברק היה לו קשה מאוד, הביקורת מסביב לכתיבה בעיתון, רצו עיתון יותר לוחמני, אז רמושי גילה גר בתל אביב, ולאו לא הגיעו, אז שמואל חסידה עזב. ואז טוב זה, בהמשך אני מדבר על המכתב המעניין שכתב רמושי גילה למרן הרב שך, למה הוא עוזב את העיתון, מכתב שגם אני חתום עליו, כי גם אני הייתי בתוך המערכת. וזהו, משם אחרי שהוא עוזב את העיתון, הוא מגיע לעיתון משפחה, יודקה פלאי קורא לו, ומציע לו להיכנס לעיתון משפחה, כשעיתון משפחה היה אז ירחון, הוא רצה להפוך אותו לשבועון, ואז ארצי לקח ועשה, וייסנשטיין עשה את העיתון האחר, והוא עשה את השבועון, עיתון משפחה, ושם בעיתון משפחה, 35 שנים שהוא, 33 או 5 שנים שהוא היה בעיתון משפחה, ואתה מלווה אותו למעלה מ-20 שנה בעיתון משפחה. אפשר לומר גם בסוד שדה, גם חלק מהמאמרים שלו לאחרונה, אתה גם עזרת לו בכתיבה. זה נכון?
נכון, בשנים האחרונות.
שנים האחרונות.
מאז שהוא נחלש בעצם, אני לא יודע אם עזרתי לו, אני קודם כל היה לי, יש לי עדיין את הארכיון של המאות מאמרים שהוא כתב.
דברים שעוד לא התפרסמו.
הייתי שולף פשוט מאמר מתאים. אני פעם אמרתי לו שאם הוא כל כך טוב ידע מראש מה הולך לקרות בו כל כך הרבה שנים, למה הוא לא גילה לנו. אבל הרבה מאמרים היו מאוד אקטואלים. אני לא מדבר על מערכות הבחירות, שאז בכלל היה ממש נראה שהוא כתב את המאמרים בצורה טריה לגמרי, אבל גם אירועים אחרים, אירועים פוליטיים, אירועים של עם ישראל, אסונות וכל מיני דברים. בארכיון הגדול שלו היה המון דברים, הייתי כמובן מתייעץ איתו ככל שניתן, ומראה לו, ולפעמים היה צריך להוסיף כמה מילים בהתחלה או בסוף, לחבר את זה למציאות של אותם ימים, וזה השתדלתי לעשות בשפה שלו, שיכול היה עובר על זה, או אחד מהילדים שלו, וכך עדיין המסרים שלו, התוויה שלו, גם היה לו יותר קשה לשבת ולכתוב, המשיכו להדריך אותה דעת תורה, מה לחשוב, איך להסתכל על הדברים, איך לצלם, כמובן הרבה מאוד היה גם על פרקי אבות, על פרשת השבוע.
זה כבר זה ספר גם. יצא גם ספר
על פרקי אבות לפני שנה, הוצאתי ספר שם אבותיי, כזה לזכר אשתו, אבל שם זה ראשי תיבות שרה ומוישה, שהוא כתב על עצמו. דברים שהרבה מאוד שנים הוא חלם להוציא את זה, ובאמת מלאך השנים כתב הרבה, רוב החומר שם באמת מבוסס על דברים שהוא כתב ופרסם בטורים. וגם הייתי מדבר לפעמים, הייתי יושב איתו והוא היה מכתיב לי מה לכתוב, או שהוא היה כותב טיוטה והיה צריך קצת לשפץ אותה וכדומה.
לסיום הרב גוט, בואו שתף אותנו במשהו אחד בסיום הדברים שלך היקרים וחשובים. מה משאיר לך מוישה גרילק? אתה ישבת מסביבו עם כל כך הרבה חומר, גם כמזכיר עבודה רוחנית של עיתון משפחה, וגם לאחרונה גם כתבת חלק מהדברים שלו. מה משאיר לך הרב?
נכנסתי, אם אפשר לקרוא, לנעליו הגדולות מאוד, גם כעורך, הייתי תקופה עורך מגזין, הייתי הרבה שנים עורך של קולמוס שהוא הקים. אני חושב שאחד הדברים, ומי שעוסק בתקשורת מודע לזה, אחד הדברים בתקשורת זה שכשסיימת להוציא עיתון טוב, כן, אתה לא יכול ללכת לישון. אתה לא יכול לשחזר את ההצלחה כמו נגר שיצר אב טיפוס של כיסא ואומר זהו עכשיו נייצר כיסאות, כי העיתון המצוין שהוצאת אתמול היום הוא כבר לא רלוונטי, אתה צריך לעיתון הבא להתחיל את הכל מההתחלה, כאילו לא עשית שום דבר, אתה לא יכול לנוח על זרי הדפנה. והרב גרילק, ככל שאני הכרתי אותו, 27 שנים קצת יותר, כל מה שראיתי אצלו כל הזמן, זה לא רק מגיליון לגיליון, שכל פעם מתחילים מההתחלה, כל שבוע מנסים להמציא את עצמנו מחדש, לחפש הצלחות ופסגות והישגים חדשים, והוא ראה בכל אותם כלים, אגב, לא איזה שהישג עיתונאי, העיתונאות לא באמת עניינה אותו, אלא ככלי אדיר להשפיע לציבור, להעביר לציבור את ההשקפה הנכונה זה התורה וכולי, אבל כדי שהעיתון יוכל להשפיע הוא צריך גם להיות מעניין. אבל הוא כל, אני חושב כל בוקר כשהוא קם הוא חשב מחדש מה אנחנו עושים היום יותר טוב מאתמול. וככה חושב... כשהוא, אחרי שהוא יצא לפנסיה והפסיק לערוך את המגזין, אז הוא היון שבעצם מתגלגל סוכר הרבה שנים, אבל הוא גם ביצע אותו, זה קולמוס, המוסף התורני, שהפך להיות ייחודי לגמרי בשדה המוספים התורניים, שגם אני זכיתי אחר כך לערוך הרבה שנים. אבל גם אחרי שהוא עזב את קולמוס, אז הוא חשב הלאה, הוא אמר עכשיו בואו נחשוב על חינוך, ואז הוציא חוברת שקראו לה לעצמי, שנתפסה אחר כך בעוד כמה מהדורות, לדעתי עשרות אלפי גיל עותקים, ועדיין היום יש מחשבה אולי להוציא את זה מחדש, ויש, הוא השאיר כבר אז, היה לו תיקייה שלמה, קלסר שלם עם חומרים ורעיונות, הלאה על חינוך, בעיקר חינוך עצמי, לא לחנך אחרים, שבעצם זה, זה המוסר של בסכול מסלנט, לעשות את זה, ותמיד היה לו רעיונות, ולפני, אני זוכר נכון, ארבע שנים, אולי ארבע וחצי שנים, שהוא באמת כבר, היה לו גם קשה לכתוב, הוא אומר לו, אני חייב עדיין לכתוב ספר, יש לי איזשהו רעיון לספר מתח, אתם בטח יודעים שהוא גם חטא אליאב, חיים אליאב.
בהחלט.
מי שלו כתב הרבה ספרים, הרבה ספרי מתח, והיה לו איזשהו רעיון מבוסס גם על תקופת השואה, רוב הספרים שלהם מחוברים באיזושהי צורה לשואה. הוא אמר, אני חייב לכתוב אותו. והוא רצה אפילו לנסוע למקום שהאירועים קרו, כמו חלק מהספרים שלו מה שהוא עשה, אבל כבר היה מעבר לכוחותיו. אבל עדיין ישבנו, ניסיתי לעזור לו, על מפות של אותם מקומות, של לדעת בדיוק האם הגיבור הלך ימינה או שמאלה, אז ישבנו פשוט על מפות של ג'נבה, לראות איפה הבית מלון ואיפה האגם, וממש בכוחות מופלאים, אני באמת לא יודע מאיפה לקח אותם, עדיין הספיק לכתוב ספר שלם לנוער, לפעמים שוב גם שם הכוחות שלו הספיקו רק לכתוב טיוטה והיה צריך אחר כך לערוך את זה, ששם זכיתי גם לעזור לו קצת.
ואיפה זה נמצא הספר? הספר יצא?
הספר יצא, מעטפה קוראים לו. יצא, הוא התפרסם בהמשכים בעיתון משפחה. אבל על כל פנים באמת יהודי שכבר בגיל אז כבר 83-84 משהו כזה, עדיין לקח את כוחותיו כמעט האחרונים, כל שבוע לכתוב עוד פרק, להמשיך לתוות את העלילה שתהיה כתובה בצורה נכונה וכו' וכו'.
הוא עוד כתב אחרי זה הוא כתב אחרי זה גם את החרדים מי אנחנו באמת, שזה כבר היה ב-2005. אז הוא כתב את החרדים.
ב-2005 כבר עברו כמה שנים מאז. כן. החרדים מי אנחנו באמת, זה בהוצאת, בהזמנה של הוצאת ספרים חילונית, כן? זה לא... היוזמה לא הייתה שלו.
כן.
אבל זה גם ספר יסוד, אני חושב, בהסברה. כן, אבל זה היה הרבה קודם. אני מדבר על הספר, המעטפה, הוא כתב ארבע שנים סך הכל, כן? לא 2005, אלא 2018.
כן.
ובאמת, זה היה דוגמה. מדי שבוע אני ראיתי את האמביציה, אני חושב שזה מתקשר למה שפתחנו בשיחה שלנו, שהמסר הזה שאומר, אני לא שרדתי בשביל עצמי, אני שרדתי בשביל כלל ישראל. אז כל יום הוא המציא את עצמו מחדש לחפש עוד מה אני עושה הלאה, איך אני מתקדם הלאה, מה אני עושה יותר טוב מה שעשיתי אתמול. והוא יהודי שלא חשש מביקורת עצמית. הכי אכזרי בביקורת עצמית, אנחנו לקח את עצמו, לקח את כתבה שלמה שעבד על הלילה שלם וזרוק אותו לפח בלי למצמץ.
אוהו,
לא
אני ראיתי.
טוב, לא זה מה שרציתי, אז מתחילים אותו מההתחלה.
ראיתי את זה הרבה פעמים.
שאני אישית, אני לוקח עם עצמי. אני לא יכול לראות את עצמי, ברוך השם, אני נולדתי בתקופות אחרות שלא שרדתי איזשהו משהו, אבל ראיתי את הנקודה הזאת שכל בן אדם יש לה את התפקיד שלו, הוא צריך לעשות אותו, אם לא עושה אותו היום יותר טוב מה שעשית אתמול, אז הוא בזבז את הזמן ואת הכוחות שלו.
בהחלט. הרב אליהו גוט, תודה רבה לך, מרתק ומעניין. וזה, אנחנו נכון, על קצה המזלג על מוישה גרילק. נדבר על החומרים שהוא השאיר. תודה רבה. תודה רבה, הרב אליהו גוט.
Pripitschig brennt der Feier und in Stubir heiß und der Rebelle und kleine Kinderle dem alle verweiß und der Rebelle und kleine Kinderle dem alle verweiß Fetsche Kinderle die denkt sie teiere was ihr lernt da lebt ihr noch einmal und da geht noch einmal kommet alle vor sagt ihr noch einmal und da geht noch einmal kommet alle vor
אז לפני, אני חושב שלמעלה מ-60 שנה, ליל שבת, במשפחת גרילק יש שלום זוכו. על שלום זוכו מגיעים דמויות מעניינות, ביניהם זה מי שאחרי זה הפך להיות הרב הראשי, הרב ישראל מרילאו, והחזן חיים אדלר. שלום לך, הרב חיים אדלר, החזן.
שלום, שלום.
ואתה זוכר את הליל שבת הזה ששרת שם רוזו דה שבוס?
כן, 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 זה היה אצל גיסו, גיסו יהושע לנדו.
כן.
השלום זוכר היה שם אצל גיסו איש אורלנדו, היה שם רב לאו, היה שם, ואני שרתי שם את הרוזו דה שבוס של פינצ'י, והיה יפה, וזהו.
משם התחילה הדרך שלך לחזנות?
לא, 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 לא. אבל אפשר להגיד שהרב לאו היה שם והוא מאוד נהנה, אנחנו היינו השכנים קרובים, אתה יודע, בתל אביב הצמודה אחד לשני, היינו שכנים שם.
גרת קרוב למשפחת גרילק?
כן, אני הייתי איתו מאוד מקורב, מוישה, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ואנחנו המשכנו בתל אביב גם כן. הוא היה גר ברחוב בלפור, אני הייתי גר ברחוב אחד העם, היינו גרים ליד בלס, שם. ומוישה תמיד היה אומר לי ככה איזה מאמר דבר תורה, הוא היה תמיד אומר ממש לא החסיר מילה אחת, והיינו חברים טובים, נגדים בנפש.
כן.
וגם פה בירושלים כשאני גר פה, והוא היה גר בארנוף. כן, היינו גם כן קרובים.
זאת אומרת, נפגשתם מדי פעם?
נפגשנו זה לא פעם. נפגשנו.
ומה אתה זוכר, משהו מיוחד ממוישה גרילק?
מוישה תמיד היה לו מה להגיד. מה להגיד היה לו? והוא היה מלא וגדוש. מלא וגדוש בדברי תורה, בדברי... אני אקחתי את כל המשפחה שלהם, גם את השוור שלו, לנדו. כן, היינו גרים קרוב דווקא. ברחוב אחד העם בתל אביב, והיינו ממש ביחד.
שם היה השטיבל של בלז ברחוב אחד העם.
בחר הרב היה בן, נכון, אמר קסרמן, הבן שלי למד והיינו נפגשים לעתים קרובות מאוד, צמודים, ממש צמודים. הוא היה גר בחוב בלפור, שם קרוב מאוד. כן, היינו קרובים וידידים. ותמיד שמענו ממנו איזה דבר תורה מצלצל. דבר תורה.
אז מה, מה יישאר בזיכרון אצלך ממוישה גרילה? יש לך איזשהו דבר תורה שמשוים שאתה זוכר שהוא אמר?
כרגע אני לא זוכר, אבל אני זוכר שהיה לי איתו קשר אדוק. אדוק, אדוק, אדוק.
גם כשעברת לירושלים, אני המשיך הקשר.
אני עברתי לירושלים, כן.
המשיך הקשר ביניכם?
כן, כן.
וואו. תודה רבה לך, רב חיים אדלר. החזן,
הקשר.
תודה רבה, להתראות. אנחנו נשמע את השיר השמיני את קולך של שלמה קרליבך. שוב שיר של רבי שקרלק מאוד אהב. אהב השמיני אהב וסקוילה koile chore marach nove ashmini eves koile koile chore marach nove koile chore o marach nove koile chore o marach nove la 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 בואו נשמע שיחה, רעיון של רבוישה גרילק ברשת בית, שאני קיבלתי מרשת בית את רשות להחזיק את הרעיון הזה ולפרסם אותו גם על התקופה של 1948, התקופה מאוד מעניינת שמושיקל מדבר בפני נוער חילוני שמספר על סיפורו מה היה בתקופת 1948.
אני מבין שמחפשים את בני ה-70, אז תסלחו לי שנולדתי קודם קצת. אספר קצת את תולדות חיי, זה מה שרוצים לשמוע. ביום כ"ח באדר 1936 נולדתי, וכפי שההורים סיפרו לי, מאוד שמחו שנולדתי. הייתי ילד בחור, כן. אבא מפולין, אמא מהולנד, ונפגשו בבלגיה. נו, זה עם ישראל פעם. אמא שלי גם כן היו מגליציה, שהם ברחו מלחמת העולם הראשונה להולנד. אבא שלי הגיע לבלגיה, כי בפולין לא היה מה לעשות. שם היה לו משפחה כבר ביהלומים, אז הוא עסק ביהלומים, בקליבר, לא יודע שקוראים לזה, בוקע יהלומים בעבודה. והיה שם איזה אדם צעיר שהכיר את אמא שלי בהולנד, והכיר את אבא שלי כאן. הוא שידך ביניהם, וככה זה קרה. בכל אופן, 4 שנים בבלגיה, זה היה, אני זוכר את הגרמנים, את הצנחנים הגרמנים שצולחים על אנטוורפן, ומה הזעקות שלה, אחר כך אני יודע מה המטוסים שלהם שהקימו הרבה רעש. בשנת 40 ברחנו לצרפת, הרבה יהודים ברחו לצרפת, בתקווה ששם יוכלו להינצל. ובצרפת חיינו כגויים, בכפרים שונים, ברחנו מהם, טולוז, בגרנובל, בערים. אני זוכר שאותי שמו במנזר לתקופה קצרה, ילד קטן, שמו אותי במנזר כדי שזה יהיה מחסה מסוים, גם אותי ואת אחותי, הצעירה מני בשנה. אני לא הייתי ילד שקט ורגוע, בכל אופן, יום אחד, ואני זוכר, שניגשתי ללול של אווזים, ופתחתי את הדלת, ליד איפה שהגענו אצל גויה אחת, בכפר קטן, קראו לה כפר קסטנו דה סטרטפון, בסוף העולם, לא יודע איפה זה אפילו. בכל אופן, אותו פתחתי, והאווזים התחילו וואו 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 לברוח. אני רץ פנימה לאימא, ואני אומר לה, שחווה אחותי פתחה את זה, שהתקבל את המכות, קודם כל. ואני נורא פחדתי מה יקרה. ואימא, זה היה ראש השנה, היא סיפרה לי אחר כך, שנים אחרי זה, שהיה ראש השנה, והיא עמדה בפינה והתפללה, והיא רצה החוצה, מה יהיה פה? הגויה הזאת יכולה עוד להסגיר אותנו לגרמנים, גם כי מתוך כעס שאנחנו עשינו דבר כזה. היא רצה אחרי האווזים ברחובות בכפר הקטן, והאווזים וואו 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 ברוכים. גוי אחד עומד להסתכל עליה, וצוחק, מה צוחק? מה אתה צוחק? אתה רואה מה שקורה לי? אל תרדפי אחריהם. תלכי את לקראת הלול, כן? תעשי להם ככה, בואו, בואו, ותראי שכולם ילכו אחריה. כל האווזים, וככה היא עשתה, היא צעדה בראש, כן? וכל האווזים הגיעו בחזרה. אני אמרתי לצוות שלו, הורים, היה לנו כנס גדול מאוד, של אמא יש רק אחת, דיברתי על אמהות בעם ישראל, ועוד ועוד, אבל גם אמרתי להם את סיפור האווזים כסיכום. כמסר חינוכי, אל תרדפו אחרי האווזים הקטנים שלכם בבית, אל תרדפו גם כשהם גדולים. תהיה דוגמה אישית, תכילי אותם, ואת תראי שכולם באים חזרה ללול שלהם. בכל אופן, בשלב מסוים, ההורים, הגרמנים סגרו עלינו. אני זוכר אותם, את אנשי וישי, הז'נדרמס, באו יחד עם אנשי גסטאפו, באו אל זה, כי אז הם עשו רישומים. קודם את האבא רוצים, אבא נעלם ביערות שם, וחיפשו, ואמא שלי קיבלה מכות. אני זוכר את זה, ממש זוכר את התמונה הזאת, שהיכו אותה, כי היא לא רצה לגלות איפה אבא. ואז גם לה ההחלטה אצלם, להציל את הילדים לפחות. הם עבודים, הרגישו שכבר הגרמנים סגרו עליהם, ונתנו לגויה אחת כסף, והיה לנו מכרים בשוויץ. הודיעו לשוויץ שהילדים של גרילק ועוד זוג הורים ברונר מגיעים, יגיעו. הגויה הזאת, חסידת אומות העולם, עם הכל כבר שעשה את זה כמה פעמים, אבל אצלנו פחדה גם פחד, כשהגענו לגבול, שם רצו החוצה כמה שוטרים, ז'נדרמס צרפתי, ותראה, אני אפתח באש, תסתלקו מפה. לא, אנחנו רק מטיילים באזור, ליד הגבול בין שוויץ לצרפת, ואז הובילה אותנו לתוך היער, הורתה לנו איך ללכת, ובעצם פתאום היינו 4 ילדים קטנים, כשאני אוגדונר הראשי המפקד, אני צריך להוביל אותם, ויש לי כתובות, ואמרו, הזהירו אותי, נשמע גרמנית, אני צריך לבלוע את הכתובות. היה לי פתק עם כתובות, כדי להשמיד אותם. הולכים לבד 4 ילדים קטנים ביער ליד ג'נב, זה לך כאן הודע לי, וזה שוטר קופץ, חייל קפץ למטה, מזה עץ, קומן זיהר, בגרמנית. בגרמנית בלעתי את הכתובות. מחדתי, אבל זה היה חייל שוויצרי. למה הוא צריך בגרמנית? אין לי מושג. בכל אופן, קרא אותנו ולקח אותנו אל אליו אל הזה, והביאו אותנו למקום מסתור, לא אכלנו, לא יודע כמה ימים היינו ביער, אם היינו חצי שעה, שעה, יום, יומיים, היה חושר, זה אני זוכר, אבל עוד לא יותר מזה. עד היום אני מפחד מיערות, זו מציאות מרתקת, שאני עד היום הייתי פעם בכינר, באיזה סמינר, ושם היה ילד אחד בין העצים המעטים שיש שם, זה לא יער שוויצרי, כן? אז ילד נאבד ולא מצא איך לחזור לחדר, הוא בכה, ולקחתי אותו חזרה לחדר האוכל, אני הייתי בדיכאון כמה ימים. זה החזיר אותי אל היער שלי. שעד היום קיים את המושג הזה, היער הזה, שלא עוזב אותי, שלקחנו. יום אחד אני מגלה שאנחנו נמצאים בציריך, אצל משפחה ומפרידים בינינו, ואחותי בוכה לא רוצה להיות רק איתי, הפרידו אותנו ואנחנו נצל ארבע משפחות הילדים, משפחות שוויצריות, יהודיות, אומנות, שהן המשפחות שההורים רצו שנגיע אליהן. במציאות מצאו אותנו, ושנה וחצי בזמן שילדים באירופה, רק מה שעבר עלינו, חיינו חיי עושר, חיים נהדרים, יוצאים מן הכלל במשפחות, וההורים שלי גם כן הגיעו, הצליחו להגיע, גם כן להבריח את הגבול. לגופו של עניין, 45, אני זוכר את היום, שהודיעו שהמלחמה נגמרה, איך שהשוויצרים נסעו על מסעיות שיקורים והשתוללים משמחה, המלחמה נגמרה. שם בציריך כמובן גדלתי בית ספר גוי, הלכתי לבית ספר כילד בן 7, 6, 7, בית ספר גוי. 45, המלחמה נגמרה, עולים לארץ. אנחנו קיבלנו סרטיפיקטים, עולים לארץ עם סרטיפיקט, לא בעלייה בלתי חוקית, לא לגלית, וכמובן נסענו, זוכר את כל הדרך, דרך צורפת הארוסה לטולון, לאונייה, הארץ הרוסה לחלוטין, כל הערים ראו את זה, זה היה פשוט נורא. הגענו לטולון, ונכנסנו לאונייה, והאונייה הזאת, מלבד עולים שבאו משוויץ, גם נסעו יהודים מברגן בלזן, יהודים שבאו מן התופת, מן הגיהינם. ראו עליהם, היו שבורים ורצוצים, בלי חיות, בלי... זה היה בסך הכל חודשיים אחרי המלחמה. עדיין לא... זה, קלו גם לארץ ישראל, קיבלו סרטיפיקטים. וכאן כאן יש רגע מכונן שקשה לי לדבר עליו, כי הוא מלא בי זיכרונות קשים ביותר. זה היה הרגע שהאונייה מתקרבת לחיפה. זה אנשים צעירים לא יבינו מה זה אמר לנו. האונייה מתקרבת לחיפה, אחרי 3-4 ימים בים, אני זוכר את זה טוב, על הסיפון, מה שיותר אנשים עלו לסיפון. לראות את הרגע שהשמש זורחת מעל הכרמל. ומה שקרה אז, אני עולה מדמעות תמיד, אנשים התחילו להשתולל. זרקו את עצמם לרצפה, הרביצו אחד לשני, קרו מעצמם בגדים, השתוללו. פתאום לראות את ארץ ישראל, כן? מן התופת, זה משהו לא רע. וזה זכור לי כזיכרון שאני לא יכול לשכוח אותו. מה שאנשים פשוט איבדו את השפיות כשהגיעו לארץ. באנו לבני ברק, עיירה כלומניקית, שלא היה בה שום דבר, וההורים רצו להתקדם משום שאינני יודע מדוע באו לגור בבני ברק. עוד לא היה דוסים כל כך הרבה, ההפך, רוב העיר הייתה, חלק גדול היו חילוניים במובהק, ההסתדרות הייתה חזקה מאוד, וזה, אבל הם באו לגור בבני ברק והיה להם טוב שם בכל אופן. המחפשים בבני ה-70 חיפשתם, אבל הם לא יכולים לספר את מה שאני יכול לספר. את העניין של תקומת המדינה. הייתי כבר ילד. בכל אופן, לזכור את הלילה ההוא שאבא מהיר אותי, כן, שבלייק סקסס הוחלט להקים מדינה. הוא מהיר אותי, יוצאים לרחוב, יהודים חסידיים, לבשו ספודיקים את הכובעים הגדולים שלהם, ושתו לחיים ורקדו ברחובות. זה היה רגע של אופוריה, זה לא... אי אפשר לתאר, וכילד הרגשנו גם את זה. ומגיע הרגע ההיא מייר להקים את המדינה. וברגע שאני זוכר את הרגע המתח הזה, יום שישי אחרי הצהריים, אני זוכר איפה שעמדתי בבני ברק, לרדיו לא היה לנו בבית, היה איזה רדיו אחד, איזה מישהו שהיה לו, איזה רדיו ציבורי שבאו תמיד לשמוע אותו, מחכים לרגע לשמוע, איך יקראו למדינה הזאת? את המתח, היה בעיתון היה כתוב, קראו לזה שומרון, יקראו לזה יהודה, כל מיני שבות, ואז בתור רגע אומר בן גוריון, במדינה יקראו לה ישראל. וואו, זה היה איזה מין חידוש, עליו לא חשבו, זה מעניין, עליו לא, מה שאני קורא בעיתונים, כי אני לא יכול בדיוק לזכור את כל זה. בכל אופן זה היה רגע מכונן, ורגע חשוב ביותר, שאתה פתאום מרגיש שאתה אדם חופשי. ולמרות שאני כילד סבלתי הרבה מן החילונים. אנחנו סבלנו בגיל העשרה, בגלל זה היה לנו תמיד התנגשויות איתם. הרבה יותר גרוע מה שהיום. היום החרדים גורמים את הבעיות. אבל אז לא היה להם אפילו כוח לגרום את הדבר הזה. זה לא היה קל, לא כילד, ולא כאחר כך כשנסענו ללמוד בישיבה. ביוצניק, דוס, לא, דוס לא הייתה מילה, היה אדוק, אדוק. פיוצניק, מושכים לך מהפירות, פיות, לי לא היה פיות, גונמים לך את הכיפה, מרביצים לך פעם לפעמים גם כסתם, כל מיני, בין ילדים ובין אפילו מבוגרים גם כן, היו לא לעזור לך, שאתה נקלע לתוך בעיה, לא חסר היה דברים, מתוך עליונות מסוימת, והייתה המחשבה הברורה של התפיסה הכללית, המפאית, שהיא עקבה עם השומר הצעיר במיוחד, שכל זה החלוף. הדוסים הללו שמסתובבים, זה דבר שחולף. הנוער שלנו תמיד הכריזו, הנוער יגיע אלינו, ובאמת היה אידיאלים אדירים שמשך את הנוער ללמוד, אם להתיישבות, אם ליחידות המובחרות, אם כל הדברים הללו, זה היה אידיאלים אדירים. וזה משך את הנוער הדתי במלוא מון המילה, את הנוער החרדי במלוא מון המילה. מעטים, 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 מהכיתה שלי בתלמוד תורה, בבני ברק, אולי ארבעה בכלל הלכו ללמוד בישיבה, שניים אחרי זה גם כן עזבו וכל זה. כי האידיאלים משכו, זה כבר לא היה היום מוט של האידיאלים, כן? אבל במציאות, בפועל היה, זה לא היה הזמן הכי טוב לאדם הדתי המוצע. בעבודה היה קשה להשיג עבודה, לא נתנו לך עבודה רק שתחתום על הפנקס האדום של מפאי, זה היה לא קל. זאת הייתה המציאות שהיינו חיים בה, מיעוט קטן, המסירות נפש להורים שלי, במלוא מן המילה, אבל המסירות הכי גדולה שמשפיעה עליי עד היום, זה מאבא שלי, עליו השלום, זכר ממש צדיק לברכה. הוא זכה להערכה בכל מקום, עבד במחלקת פתות ציבוריות, ביושר שלו. ביושר עד כדי טירוף. אני הייתי ילד טוב בירושלים, או ילד טוב נבק, התפלחתי למשחק כדורגל של המכבי, רמת גן נדמה לי, זה היה המכבי, כן. וכמובן שקיבלתי מכות מאבא שלי. זה לא, אנחנו לא הולכים לשחקי כדורגל, וכדומה. אבל, עוד דבר, בלבד שהוא ניקה אותי, שהוא לא רצה שאני אעשה את זה, הייתי כבר בגיל 12-13, נתן לי כסף, אתה נוסע לרמת גן, אל המשרד של מכבי, ואתה משלם להם של הכרטיס. מה גנבת אותם? וזה צרוב בקרבי עד היום. כשהתחתנתי, עברתי לגור לתל אביב, גידלתי את כל ילדיי, שכולם חרדים, כן? אפילו יותר דוסים ממני, כן? גידלתי אותם בתל אביב. וההצלחה הגדולה ביותר שלי, שמעולם לא חינכתי אותם, מעולם לא אמרתי להם מה לעשות. תל אביב, זה אופן טבעי, אני אומר, ושהוא לא לעסוק בנושאים אחרים, אני חסיד של המגורים בערים מעורבות. הנושא, החברים שגרו בבני ברק, שהפכה לכולה דתית, אמרו לי פעם, עוד בתל אביב לפני שנים, אנחנו מקנים בך. החינוך הילדים שלך יותר טוב בתל אביב, מה שצריך. וואו, תל אביב יש את הכל. תל אביב זה עיר החטאים, איך אמרנו, ראש העיר פעם באיזה כנס היה לנו, כמה במוצאי שבת, וזה מלווה מלכה עם ראש העיר, אומר, זה עיר החטאים, זה נינווה. אנחנו צריכים שהדתיים יישארו כאן, אחרת מה יישאר פה? ואנחנו גרנו שם וגידלנו שם את הילדים. ברוך השם, גרנו שם בתל אביב, והיה בסדר גמור, ולא היה כל כך חיכוך עם הציבור החילוני. היו מקומות שאי אפשר ללכת בתל אביב, כי הייתה מקבל מכות, כן? זה, אבל בכל אופן, אבל בסך הכל, הזרימה הייתה בסדר. השכנים שלי, למשל, בבית שגרו, למשל, לא נכנסו למעלית בשבת שראו אותי עובר. לא אמרתי להם אף פעם שום דבר, תעשו מה שאתם רוצים. אבל מה, בתל אביב חלה הידרדרות מסוימת, מה שאנחנו, לא באתי לדבר על הנושא הזה, אבל שהוא בקרבי הוא בוער במלוא מובן המילה, זה המותה, המוות של השבת הציבורית, שגוססת, זה עוד זמן קצר, זה ייגמר לגמרי, אבל זה חיסרון גדול מאוד, זה נושא בפני עצמו. בתל אביב עצמה נסעתי אחר כך, נסעתי בשליחות הסוכנות היהודית, להיות מורה בברזיל. וזו התקופה נהדרת. וכאן אנחנו מגיעים לעוד איזו תחנה רצינית ביותר, כי אני הייתי בברזיל, הייתי בזמן מלחמת ששת הימים. וזה היה משבר רציני מעין כמו לקבוצת השליחים. אנחנו קבוצת השליחים, אגב, חיינו שם בשלום, כל השליחים, דרור, אחדות, לא זוכר איך קוראים לזה, השומר הצעיר, כולנו חיינו יחד, היינו יוצאים לטיולים יחד, כל הסליחים הישראלים, הם יצאו בשבת, אנחנו הצטרפנו ביום ראשון, הדוסים, אבל ככה, זה הלך, זה עבד, זה היה 100%, אבל התחילה, באה מלחמה, רצינו לחזור לארץ, והפקודה הייתה, הוראה הייתה, לא פקודה, לא חוזרים, ארץ ישראל נשארים שם, אין מה, נשארים שם השליחים, אבל המצב היה נורא, והיום, אנחנו יודעים שהערבים מנצחים, פתאום יש לך ממשלה נופלת, פתאום יש מצור, מה שנאצר הטיל מצור על מצרי טיראן, והתעמולה הערבית עבדה כמו שצריך, ופתאום פורצת המלחמה ואתה אין לך קשר, אתה רוצה להיות עם ההורים שלך, אין קשר, אין היום אייפונים כמו היום שאפשר לדבר, אין טלפון, לא היה לנו טלפון, היינו חיים רק מכתבים, או הייתי רואה את העיתון, כל בוקר היינו רוצים לראות את העיתון המקומי, ז'ורנל דה-טרדה או העיתונים האחרים הגדולים, ופתאום ברגע מסוים אתה קם בבוקר, אתה יודע שהארץ נחרבת, ואתה פשוט בוכה, שאתה יודע שאתה נשאר הנצר היחידי מהמשפחה. כי אבא, לפני שנסענו לברזיל, מעניין איך שהשואה חיה בקרבו. בתך הוא התנגד, בסוף הוא הסכים שניסה, והוא זורק למילה כזאת. אז אולי לפחות אתם תישארו. אמרו לו, מה, איך אתה מדבר? שנה קודם, כלום לא היה כאן. אולי לפחות אתם תישארו. איזה חוסר אמון בכלל שמשארו בחיים, אז לפחות אתה תישאר כנצר. ופתאום המשפחת, המשפט הזה עולה בקרבך, היום ונורא. אבל בכל אופן, זה התקשרות הרבה יותר חזקה לארץ ישראל שוב. ואז פתאום אתה קם בבוקר, הכותל בידינו. זה לא יתואר. זה לא יתואר מה שעבר על הגוי הברזילאי. זה המדהים. העיתון, סטדיו סאו פאולו, העיתון הכי גדול בדרום אמריקה, השער היה המנורה של מדינת ישראל, עם מילה אחת בעברית מעל זה. עיתון גוי מובהק. זה פשוט לא יאמן. ואחר כך ברזיל הייתה משוגעת. זה לא, היה המואסיר פרנקו, אחד הזמרים המפורסמים בזמנו, כן? חיבר שיר ישראל. זה היה שלגר רציני במשך חודשים ארוכים. ישראל. זה היה פשוט מעניין. וכל הבנות הצעירות הללו הלכו עם שחור על העין ברחוב. משה דיין. משה דיין היה גיבור. פשוט היה מדהים לראות נערות בעוד 15-16 הולכת עם השחור על העין. זה היה משה דיין. הברזילאים מאוד מאוד אז היו קרובים, היום זה התהפך, אבל אז הם היו מאוד מאוד קרובים, ומאוד מאוד חשו את זה. מנחם בגין הגיע גם כן לברזיל, הוא עשה את ההצגה הזאת, איך שהוא נוגע בכותל, ועוד, כאילו שהכותל נוגע, והסקנות הברזילאיות המיליונריות, שם יושבות ובוכות עם התכשיטים הכבדים שלהם, ואסור לדבר על כסף. כי זה הייתה דיקטטורה צבאית קשה, ועשו לדבר. אז הוא לא אמר שהוא רוצה כסף, רק הוא אמר שאדם אחד בא אל רופא שסובל על הלב. אז הרופא בודק לו את הלחץ דם, אומר לו, אני מדבר לך שהלב לא בסדר, אתה מראה את היד? הוא אומר, אם אני רוצה לדעת מה עם הלב, אז זה תלוי אם היד היא בריאה. הגעה לוין, כי אין שבסוף, אסף זה מיליון דולר באותו שבוע, באותו שבוע יהודים אפילו מתבוללים גמורים, נתנו כסף, הרבה כסף, נתנו למקבית ולעוד ועוד. אבל כשהוא דיבר על היורדים, הוא דיבר יידיש. אבל ברגע אחד הוא אומר, אני רוצה לדבר בעברית. שובו הביתה! אנשים בחו. פשוט הכוח שלו היה, אני לא יכול להפתיע לכם רמת חיים, אבל תוכן חיים, הוא בגין ידע לעשות את ההצגה כמו שצריך. אף אחד לא חזר, תדעו לכם. לגופו של עניין, זאת הייתה אחת התקופות היפות ביותר, המכוננות שלי, שהשפיעו עליי מאוד מאוד לגבי הכל. שם היה לי מפגש אדיר עם נוער חילוני, עם נוער הפרחים. עם הנוער שיושב בפארקים ועוד ועוד, ואני כנציג אדם דתי יושב, משוחח איתם, עובד איתם, מנסה לבוא, להסביר להם מה הם מפסידים, נוער דתי יהודי, כן? מה הם מפסידים על ידי שאין להם שום קשר לשום דבר, כן? ולא חשוב, מה שקרה או לא קרה, היה נחמד, יש כאלו ששומרים לי אמונים, היום כבר סקנים כמוני כמעט, שומרים אמונים לפעמים שמגיעים לארץ, להרים טלפון וכל זה, זה מציאות. חזרנו לארץ, עבדתי כמה שנים בישיבת הסדר, חיילים, כשהם באים ללמוד תקופה בישיבה, אתם יודעים, יש כזה ואחר כך חוזרים ליחידות שלהם, בעיקר בשריון. ורגע מכונן היום ונורא היה מלחמת יום הכיפורים, שגם כמה תלמידים שלי אותם הקרבות נפלו, ואנחנו, אני הייתי מגויס גם כן, היחידה שלי ירדה לצואץ, ואנחנו החזקנו את הקו, מה שנקרא את הקו בבור רודס, ושם היה אחד הניסיונות המרתקים. חבר'ה שאלו אותי יום אחד, היינו שם 50 יום תקועים, אז שם היה לי גם כן רדיפה דתית. 50 יום כמעט שלא אכלתי כלום. חול של המדבר, קופסאות של לוף ולחם יבש. המטבח שבישל בנקודה שלנו, המפקד לא הסכים בשום אופן, המפקד המקום, היינו 30 חיילים שם, 40 חיילים, לא הסכים בשום אופן שהוא יבשל כשר. אבל אתה רואה שכמה חיילים דתיים, שלושה ארבעינו, שלושה דתיים בסך הכל, אתה רואה שום דבר. אחרי 50 יום, כשעלינו פעם לחופשה הראשונה, לתל אביב, התלוננתי, בא קצין גבוה יותר ממנו, בפקודה אמר לו מה לעשות. העניין הוא כאן אחרת, שאז צעירים שאלו אותי, אתה דוס אתה, כי לא מילה דוס, הדוק אמרו, תמיד לי שאז עוד היה הדוק. תראה, אני לא מבין אותך, הוא אומר לי. האלוקים ייתן לך זפתה כמו אמן כמוה. זו המילים שלו. אמרתי, ייתכן. אני יודע מה האלוקים יעשה, אבל איך אתה יודע מזה? אז הוא אומר, תראה, אתה לא חושב שבאים פה אנשים, תקועים פה בחולות המדבר, במלחמה הארורה הזאת, אין לך מה להגיד לנו למה זה? מה, מבחינה דתית כן? מבחינה דתית. אמר, תשמע, הזקת לעצמך עכשיו פה שצריך. זה היה בדרך לתל אביב, הוא היה צלם אופנה. אנחנו חוזרים בחזרה לשם, אני מתחיל ללמוד איתכם. אתם תבואו, אתה תקשיב לי. אני הבאתי איתי ספרים. המפקד שלנו, איש מוצניק, בחור נהדר, שהיה נמצא בעמדה אחרת, הוא בא על המות שהיה בסכנה. רצה לשמוע את ההסברים. זה היה מרתק שבאו לשמוע מה עמדתי ומה העמדת שאני יכול להגיד להם מבחינת המקורות שלנו למה שמתחולל כעת נגד עינינו. והיה מעניין, היה פחד לילה אחת, זה נזכר סיפור אחר סיפור. לילה אחת שהקומנדו המצרי התקרב אלינו ונתנו הוראה שמותר להפעיל הוקים. אני לא יודע, היום כבר לא משתמשים בכלים הפרימיטיביים הללו. טילי הוק. וירו טיל הוק, והטיל הוק פגע על מגדל הנפט שהיה בפיקוח ישראלי. החיילים שהיו למעלה הצליחו, זה היה מרחק לא גדול מאיתנו, הצליחו לזנק לים, אני ליוויתי אותם לבית החולים, ואז אתה נמצא במדבר סיני, במשך 30-40 יום, עמוד אש, כמו בזמן המדבר, כמו שכתוב בתורה, עמוד אש ענק שדלק עד שצריכו להתגבר על המזה. כשהגענו לתל אביב, הזהירו בקו, זה הפשלה הישראלית ברורה, שההוק פגע שם. הזהירו את כל אלה שיוצאים לחופשה. יצאו למחת בבוקר, גם אני יצאתי למחת מהרקולס לתל אביב, הציעו שלא לדבר מילה מה שקרה. זה יעבר כולם פיקוד. אני יורד בשדה דוב ולוקח מונית לחזור הביתה, הנהג שואל אותי מאיפה אתה בא, הוא אומר, מרבו רודס, היה הפשלה שלנו? וואו, כבר ידעו בתל אביב את הכל. ככה שומרים סודות במדינת ישראל. זה היה תחנות בחיים, גם זה כמובן שמלחמת יום הכיפורים הייתה תחנה איומה ונוראה מבחינת ההשפעה על חיי. ואחד הדברים היה ההשפעה על חיי, באמת הציבור צריך קצת לדעת יותר על יהדות. ואז הצטרפתי למיזם שהיה בעיתון מעריב, קראו לו דיית יהדותך, במשך 5-10 שנים, פרסמנו דף יהדות אפדייט, זאת אומרת, מה זה, חשבו שאבנגליסטים כותבים את זה. מה, בחור חרדי יודע לכתוב בלי שגיעים, בלי שגיעות? לא ייתכן. אתה מבין? ועוד מפולימץ, וואי, זה אפשר להאמין את זה. אבל בפועל אנחנו רצינו דף מודרני על יהדות, שהייתה לזה השפעה עצומה בזמנו. שם באמת דיברנו על נושאים, מאוד עם דו שיח עם קהל, ואני מצאתי בזה עניין רב, ואני מצאתי בזה עוד יותר שליחות. שליחות, ואני מרגיש את זה עד היום, את השליחות, את בפועל את השליחות הזאת. המטיבציה, אני לא רוצה לקרב, גם היום אני לא רוצה לקרב לבוץ שהייתי מראשוני ערכים, לקיר, לדעת. עכשיו, מה שאתה עושה מזה, זו בעיה אישית שלך. אבל לא ייתכן המציאות הזאת, החלולה הזאת, לא לדעת. לא לדעת שאתה באת מפסיד. אתה מפסיד עולם ומלואו ממי לדעת. ولا عشان لو نجي عشان كيو מצוות מעשיות كيو מצוות מעשיות זה עוד שלב ما بن ادم لو اخو بن ادم זה לא אוטומט לא יכול להפך אבל חוסר הידיעה הוא דבר נורא ביותר בכל אופן הייתי כאן היה לי גם טור במעריב והיות ואני נמשך כל כך לכתיבה זה אז גם כן הייתי מייסד של שלא נדע מצרות עיתון בשם יתד נאמן 3 שנים הייתי העורך הראשי שלו העורך המעשי גם הוצאתי עיתון הראשון חרדי בארבעה צבעים בשם ניצוצות, שגם הייתה לו השפעה יפה מאוד, מאמרים מאוד מאוד מרתקים שאספתי ושגם בניתי לבד ועוד ועוד בצורה קלה ביותר זה. אחר כך יש לי גם כן איזושהי בעיה קשה מאוד, שאני גם כותב ספרי מתח, סיפורת. אפילו באחד העיתונים לפני 15-16 שנה כתבו עליי שאני ז'ון לקארה החרדי. מילא, כשאני מדבר מה שדיברתי קודם, מה החיבור שלך למקום הזה? מה החיבור שלי למקום הזה? לא מובן מאליו שמקום ארץ ישראל, מלבד הצד המיסטי, המיתי, שאני לא אדבר עליו פה בכלל, כי הדבר הזה שהיא יוצאת ישר מן ההבטחות שהתורה הבטיחה, שיחזרו לעתיד לבוא, בחומש, בדברים של עתיד לבוא, יחזרו לארץ ישראל אחרי הגולות ואחרי כל זה, אז ודאי שאצלי זה מתקשר יותר גבוה, הנקודה הזאת. התחושה אחת שהייתה לנו, שאני רוצה כאן לבוא להגיד את הנקודה הזאת, שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים היה גיוס פתע. ואני מגיע הביתה מטלפון מהבסיס, מיד יתעצב יום שישי. אני שואל איזה שאלה, לא שואלים שאלות דרך הטלפון, כי זה בסיס באמת סודי. היום הוא כבר לא סודי, אבל בכל אופן אז הוא היה ממש סודי. ומיד להתייצב. ביררתי, טלפנתי לאשתי לבית הספר, יאו, אני נוסע. אומרת, כן, גם גייסו, גם כן מורים אצלנו. טוב, אני מגיע לבסיס, ממש לפני שבת, איך שהם טרמפים ועוד ועוד. ואנחנו עולים לגולן. הפחד הוא שסוריה עומד לחדש את המלחמה, ורבין לא רצה להסתכן, שולח כוח לגולן. כל השבת נסעתי, אני זוכר את הלילה. את הלילה אנחנו עומדים שם, אני עומד בגולן, יוצא לי שמירה עם עוד אחד. הוא נרדם לי באמצע, כי הוא סומך על כך שאני אפחד מביקורת או מאויב ולא ירדם. חטף תנומה. ואני ככה חושב, סבא שלי היה בגטו ורשה, אנחנו יש לנו עדויות שהיה באיזה גטו שהיה, אם היום אומרים לסבא שלי, ש-30 שנה אחרי זה, הנכד שלו יהיה חייל על גולן, בגולן, בארץ ישראל רבתי, הוא היה חושב שזה שיגון, אבל תראה שההיסטוריה מתהפכת. תראה מה שקרה פה בהיסטוריה, מה שרק קורה. וזה משפיע עליי מאוד מאוד, לגבי היחס, לגבי ארץ ישראל, לגבי הכל, לגבי... אי אפילו לחשוב רגע, אמנם אם אני חס חצה לגור מחוץ לארץ ישראל, אז רק ברזיל, כן, אני משוגע על הארץ הזאת. הכדורגל, מה, הכל, יש שם דברים טובים. כמה תגויים, בכל אופן, בסך הכל. אבל לגופו של עניין, זה בשביל זה ארץ ישראל שלי, יותר מה של המקום לגור בו, הוא מקום של שליחות. וזה מה שאני באמת חושב. המפגש שלי עם אנשים חילונים, הוא בניסיון להעביר, מסרים ואת הערכים שלי ואת הדברים הללו, כי אני חושב שהם רואים לזה, הם יהודים טובים, הם שווים לשמוע גם את הדברים הללו. בתקופתנו לא רצו לשבת עם דוס משום אופן בעולם. בשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר שמוכנים ורוצים לשבת לשמוע אותנו. לא לקבל, לא זה, אבל דיאלוג ושיח, ושיח נעים, שיח לא מתלהם. ואני חושב שזה מה החשוב היום של כל צעיר יהודי בעולם, זה לא לקיים תורה ומצוות. לא, לא על זה הוויכוח. הוויכוח, בוא תכיר מה אתה מפסיד, מה אתה עלול להפסיד, מה קורה.
הזנתם לאיפה היית ב-48. תודה למשה גרילק שסיפר לתלמידי הישיבה החילונית בירושלים את סיפור החיים שלו. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר סגי וניר עמית מהישיבה החילונית בירושלים. בינה, תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרות.
עד כאן תוכניתנו השבוע של איש גדול ומורם מעם, הרב משה גרילק ז"ל, שבכושר הכתיבה שלו וההרצאות קירב הרבה יהודים ליהדות ולתורת אמת, ולאלו ששאלו אותי במשך שבוע שעבר, מהתוכנית בשבוע שעבר, היינו יחד בחודש אלול תשמ"ט אצל מרן הרב שך בבית חולים שערי צדק, לבקש ממנו מחילה וברכה לשנה החדשה, וברך מכל הלב, לחץ ידינו למשך הצלחה וברכה, למשך הצלחה בחיים, התעניין מאוד מה כל אחד מתפרנס היום, וברך אותנו, וכמו שאמרתי, בשבוע הבא אנחנו נאחד דברים על חברינו עיתונאי יצחק לשוני. תודה ליעל צייטלין על העריכה וההפקה ולפסח בגד שמביא את הדברים לאוויר העולם גם בשעה מאוחרת כזאת. לילה טוב לכם ונשתמע בשמחות.
familie de la Halle. Sie geworden gestellt, sie vergessen von der Welt. Arin in der Lichtigkeit, was nur mir versteht. Geht schon hinter, der Schabes wird nehnter, der Challes, der Wein auf den Tisch schon gestellt. Der Herze, der freien sich, der Schummes beneien sich, die Lichtelich brennen, beleuchten die Welt, wie glücklich ist er. Der Schabes hiete, gegeben für den Himmel, Familie der Lechalein. Sie ist geworden gestellt, sie vergessen von der Welt. Arina Lichtigkeit, was nur mir versteht. Oilem habe fehlt men in Shabbos mit dem Maluchem beim heiligen Tisch. Wir singen zusammen satale Tamen, das Essen und Trinken, es schmeckt also frisch. Wie glücklich ist Schabes hiete, gegeben für den Himmel, Familie der Lechalein. Ist geboren, gestellt, sie vergessen für der Welt. Arina Lichtigkeit, was nur mir.